الليل صغير أصحوش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום שישי ג' במרחשוון, תשפ"ג, ערב שבת קודש, פרשת נוח, תשפ"ג, מסכת נדרים, דפים ג' וד'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת נוח, למנהג בני אשכנז, השליח ציבור מברך אחר אשרי, קודם יהללו, בעוד שספר התורה בידו, מי שבירך למתענים באב, שני חמישי ושני בשבוע הבא. ובלוח ארץ ישראל כתב לומר כן לפני אשרי. וכשיש חתן או ברית בבית הכנסת, או כששכחו לברך בשחרית, מברכים במנחה. משום היות טוב, אל תקרי רע. ואם כשעונה אמן דעתו להתענות, אין צריך עוד לקבל עליו תענית. ואף על פי כן, כדי לחזור ולקבל התענית במנחה שלפניהם. אבל מכל מקום אינו מחויב משום כך להתענות. לא ענה אמן יקבל התענית בתפילת מנחה שקודם התענית. אמר לפני כן, שבדעתו להתענות חייב להתענות, והנפקמינה, אם שמח על עניית אמן ואירה ברית מילה, מצווה לאכול ואינו צריך אתרה, כי כל המתענה, הדעת הדמינה גם מתענה, ולא נהגו להתענות בהם כשיש סעודת מצווה. אמנם אם קיבל עליו מאתמול, הרי זה נדר, וצריך אתרה. כך אומר המשנה ברורה, ממש עניין הדיומה, בדפינו היומי במסכת נדרים. ערב שבת קודש, פרשת נוח, ואנחנו כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, פותחים עם וורט לפרשת השבוע. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, יש להקשות. א', מדוע נאמר בדורותיו ולא בדורו? ב', מדוע כאשר הקדוש ברוך הוא מודיעו על המבול, נאמר לנוח, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. לכאורה היה צריך לומר, כי אותך ראיתי צדיק ותמים, כנאמר כאן. נוח איש צדיק ותמים. כך מקשה המשך חוכמה. והנה בפירושו על הגמרא במסכת עבודה זרה בדף וב, רשי מפרש את הפסוק הזה כך, צדיק ולא חמאס, תמים, עניו ושפל רוח. והנה בדור שקודם המבול היה עולם שטוף חמאס ונוח לא חטא כאנשי דורו, אבל אחר המבול היה עולם גדור ופרוש מחמאס ומעבירות. ומאידך, קודם המבול לא היה לנוח ניסיון להתגאות, הועיל ואנשי דורו לא יחשבו לצדיק. אבל אחר המבול היה לנוח ניסיון לחשוב, כי כל קיום המין תלוי בו והוא היחיד שניצל. ונראה לפרש שהפסוק מדבר על שני הדורות שהיו בימי נוח, הדור שקודם המבול והדור שלאחר המבול. ולכן כתיב בדורותיו לשון רבים, בדור שקודם המבול נוח היה צדיק, וכדי פירש רעשי בלא חמאס, ורק אחר המבול היה נוח השתמים, עניו ושפל רוח, הועיל ולא התגאה בעצמו, ולכן קודם המבול הקדוש ברוך הוא אמר לו, כי אותך ראיתי צדיק לפני ולא תמים, בדור הזה שלפני המבול. כך מפרש המשך חוכמה. ועל דרך זו נראה להעיר באור יקר את דברי המדרש בבראשית רבה. תמים היה בדורותיו, ברכתיה אמר, כל מי שנאמר בו תמים ישלים שנה למידת שבוע. כלומר, כל מי שנאמר בו תמים שנות חייו נחלקו לשביעיות. באברהם נאמר יתהלך לפני ויהיה תמים, וחי 175 שנים שהם 25 שביעיות. וכן דוד המלך אמר ויהי תמים, כאמור בתהילים חי, וחי 70 שנה שהם 10 שביעיות. ולכאורה חיי נוח סותרים את הדרשה הזו. שהרי נאמר בנוח תמים היה בדורותיו, אף על פי כן חי 950 שנה שאינם נחלקים לשביעיות. אמנם הביור בזה אומר החתם סופר, שחייו של נוח היו מחולקים לשני דורות, לפני המבול ואחרי המבול. והנה התבהר לאל שהתואר צדיק נאמר על נוח שלפני המבול, ותמים נאמר על נוח שלאחר המבול. וכיוון שהמבול הרע ביות נוח בן 600 שנה, יש לחלק את שארית חייו 350 שנים, שעליהם נאמר שהיה תמים לשביעיות, ואכן 350 הם 50 שביעיות. ונראה לחדד את דברי המדרש שהטעם שדווקא תיבת תמים היא המסמלת את השביעיות, הועיל ומניינה עולה 490, שהוא מספר המסמלת כפעילות השביעיות, שהרי 490 הם 70 שביעיות. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, וכותב רש"י יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שלא היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש דורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. וקשה טובה. ומאחר ויש אפשרות לדורשו לשבח ויש אפשרות לדורשו לגנאי, מדוע יש הדורשים אותו לגנאי? והרי על כך אמר התנה במסכת אבות הווה דן את כל האדם לקו זכות. כך מקשה הנחלת צבי ומפרש שבפרשתנו לגבי אות הקשת נאמר וזאת אות הברית לדורות עולם, ורשי פירש לדורות עולם, נכתב חסר במילה לדורות בלי וב, שיש דורות שלא הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים היו, כמו דורו של חזקיהו מלך יהודה ודורו של רבי שמעון בר יוחאי. נמצאנו למדים כי במקום שתיבת דורות נכתבת חסירה, הרי שאין כל הדורות בכלל, ולפיכך כיוון שכתב כאן צדיק תמים היה בדורותיו, מוכרחים אנו ללמוד שיש דורות שבהם לא היה נוח צדיק תמים, ולכן יש שדורשים אותו לגנאי. ועוד וורט אחד לסיום הפרשה, נאמר ארן אבי מלכה ואבי עסקה, אומר רשי עסקה זו שרה על שם ששוחה ברוח הקודש, ושהכל סכין ביופיה. הנה בגמרא במסכת סנהדרין בדף סמכתת הדורשת זאת, שתי הדרשות נראות כחלוקות, שכן מובא שם ששוחה ברוח הקודש, דבר אחר שהכל סכין ביופיה. אז למה רשי הביא את שתי הדרשות הללו כאחת? אלא שמצינו אצל לאה שנאמר בה והנה לאה רכות, ורשי פירש שהייתה סבורה לאה לעלות בגורלו של עיסא ובכתה, שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. ראינו שלאה נתקערה בגלל שבכתה, אבל שרה לעומת לאה, אף שלחאורה הייתה מיועדת לנחור אחיו הקטן של אברהם, שכן היא הייתה קטנה ממלכה אחותה, ואם כן צריך להיות שהגדול לגדולה אברהם למלכה והקטן לקטנה הנחור לשרה, למרות זאת לא בכתה, מפני שידע ברוח הקודש היא תינשא לאברהם, וכיוון שלא בכתה לא נתקערה, ונמצא שמכיוון ששרה הייתה שוחה ברוח הקודש, הוא הגורם לכך שהכל סכין ביופיה, ולכן הביא רשי את הדרשות הללו כאחד. זהו הוורט שלנו לפרשת השבוע, פרשת נוח, וכעת שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדף הפותח את מסכת נדרים. בסיום השיעור אתמול כשסיימנו ללמוד את דף ב' במסכת נדרים, שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האומר כיכר זה עליי כקורבן, האם זה עיקר הנדר או כינוי או יד? והתשובה היא עיקר הנדר. שאלה שנייה, הנודר בכינוי, האם אסור מדאורייתא או רק מדרבנן? והתשובה מדאורייתא. שאלה שלישית, הנשבע בלי הזכרת שם השם, האם אבי שבועה גמורה לאיסור ולמלכות? והתשובה לרבינו תם, במושבע מפי עצמו, אבי שבועה, ומושבע מפי אחרים, לא אבי שבועה. לרן, בין כך ובין כך אבי שבועה, ולעניין מלכות לכולה אלמה אינו לוקה. שאלה רביעית, מדוע כתב התנא דיני כינויי חרמים, שבועות ונזירות והתשובה? כיוון שבתורה נדר סמוך לשבועה, לכן כתב דיני כינויי שבועה, וכיוון שכתב שני דברים, כתב כבר הכל. שאלה חמישית, לדעת הרמב"ן, נדר שאמרו בלשון שבועה, מדוע זה נחשב לנדר? והתשובה מדין יד. והשאלה האחרונה על דף בית הייתה, אם אומרים חסור ומחסרה, מה הסברה שלא לומר שידות צריך להיות כתוב לפני כינויין? והתשובה שאין אדם מחסר בראש דבריו. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף בית במסכת נדרים, הדף הפותח את המסכת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראיי ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי ג' במרחשוון, ערב שבת קודש, פרשת נוח, תשפ"ג, קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים ג' וד' במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ב' עמוד ב' בשורה הראשונה, מן המילים כל כינויי נדרים כנדרים. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. שנינו במשנה כל כינויי נדרים כנדרים. כל שיבוש לשון של נדרים, הרי הוא כעיקר לשון נדרים. מאירה הגמרא כמה הערות על דברי המשנה. דין כינויים המובא במשנה כאן מובא גם במסכת נזיר. אמנם שם מובא דין זה רק לגבי נזירות ולא לגבי שאר הדברים שהוזכרו במשנה כאן. ושואלת הגמרא, מה ישנה גבי נזיר דלא קטני לו לכולו? ומה ישנה גבי נדרים דקטני לכולו? מדוע במסכת זו מסכת נדרים? אגב שמביאה המשנה את הדין שמועילים כינויים בנדרים, היא מביאה דין זה גם לגבי חרמים, שבועות ונזירות, ואילו במסכת נזיר, המשנה שפותחת את המסכת מביאה דין זה רק לגבי נזירות, ואינה מוסיפה שמועילים כינויים גם לגבי נדרים, חרמים ושבועות, ומסביר השיטה מקובצת את לשון הקושייה של הגמרא, שיש מקומות שהגמרא שואלת מה ישנה כפי שמקשה הגמרא כאן, ויש מקומות שהגמרא אינה שואלת כך, לפי שדרך הגמרא להקשות כך, במקום שיש לי תן טעם בדבר, אבל במקום שהגמרא אינה יודעת טעם בדבר, אינה מקשה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ומהי? מדוע במסכת שבועות המשנה אינה נוקטת את דברי המשנה כאן כל כינויי שבועות כשבועות, כפי שהמשנה נוקטת כאן במסכת נדרים וכפי שנוקטת במסכת נזיר? תרצים התוספות, כיוון שלא שייך דין יד בשבוע, ולכן לא חששה המשנה להזכיר גם את דין כינויים. משיבה הגמרא לקושייה, מה ישנה גבי נזיר שלא נאמר את כל דיני הכינויים כמו שנאמר במסכתנו? משיבה הגמרא, משום דנדר ושבוע כתיבי גבי הדדי, הועיל ונדר ושבוע כתובים בתורה יחד בפסוק אחד כמו שנאמר בספר במדבר, פרק למד פסוק ג' כי ידור נדר להשם או ישבע שבוע. תני טרטין, כתבה המשנה את שניהם לגבי דין זה שמועיל בהם כינויים, וכיוון דתני טרטין, כיוון שכבר הוסיפה המשנה לכתוב גם שבועות, תני לכולו, מוסיפה המשנה לכתוב את כולם, גם את החרמים והנזירות. שואלת הגמרא על הסדר במשנה לפי התשובה האחרונה. שואלת הגמרא, וליתני כינויי שבועות בתר נדרים, שהמשנה תכתוב שבועות אחר נדרים, כל כינויי נדרים כנדרים ושבועות כשבועות. מדוע המשנה כתבה בסדר הבא, נדרים, חרמים, שבועות ונזירות? הרי הסיבה שהמשנה כתבה חרמים זה רק משום שהמשנה כתבה שבועות, ששבועות סמוך לנדרים בפסוק. אם כן היה למשנה לכתוב אחר נדרים שבועות ורק אחר כך חרמים. משיבה הגמרא, איידי דתנא נדרים דמיצר חפצה עלי, תנא נמי חרמים דמיצר חפצה עלי. המשנה סמכה חרמים לנדרים ולא שבועות לנדרים, הועיל וחרמים דומים באופן החלתם לנדרים שבשניהם האדם אוסר את החפץ עליו, כלומר שאוסר את הכיכר עליו, ואומר אכילת כיכר זה עליי, איסור חפצה. להפוקי שבוע דקעשר נפשי מין חפצה, להוציא שבוע שאוסר את עצמו, איסור גב רמי החפץ, שאומר שבוע שלא אוכל כיכר זה. ובספר נדרי זריזין, רב שלמה קלוגר, בייר מדוע דווקא לעניין דין כינויים מביאים שיש בחרמים אותו דין כמו בנדרים. שנדרים וחרמים דומים בזה שהחפץ נאסר על האדם, ובשאר דיני נדרים לא מביאים שהוא הדין בחרמים. והטעם, כי היה צד לומר שרק כלפי איסור שאדם מחיל על עצמו כמו שבועה, מועיל לאסור בכל לשון, כיוון שאדם שולט על עצמו יותר מעל אחרים ויכול לחייב נפשו יותר מאשר על אחרים. ולכן כיוון שנוח לו לאסור עצמו באותו לשון ומחשיב את הלשון החביב עליו כעיקר הלשון, האיסור חל, אבל להטיל איסור על החפץ שהחפץ יאסר בזה, יש לומר שלא מועיל, רק אם נודר בלשון הקודש, או בעיקר לשון נדר וחרם, שרק אז גילתה התורה שיש בידו לעשות את החפץ המותר לאסור, אבל להחיל איסור בשאר לשון ובפרט, במה שאינו עיקר הלשון אלא רק כינויים, אין לו כוח לאסור החפץ. לכך נתחדש שגם בזה כל כינויי נדרים כנדרים. וזה כוונת הגמרא באומרה, אי דידתן הנדרים דמיצר חפצה עלי. ויש חידוש רב במה שמועיל כינויים. לכן כתב גם חרמים, שגם בזה יש את אותו החידוש. ויש בזה חידוש גדול יותר משבועות שהוא אוסר רק את עצמו. והחילוק בין לשון החלת נדר ללשון החלת שבועה נובע מתוך חילוק מהותי ביניהם. שהנדרים חלים על החפצה והשבועות חלות על הגברה. המקור שנדרים וחרמים הם איסורי חפצה, בירו הראשונים שכן בנדרים נאמר בתורה כי ידור נדר שמחיל את הנדר על ידי שמדפיס בדבר הנדור, והיינו הדפסה בחפץ, כך מסביר התוספות הראש. ואף על פי שלגבי נדר נאמר איש כי ידור נדר להשם, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, ומשמע שהאיסור נאמר על הגברה, אבל מכל מקום נאמר כי ידור נדר, שמשמעו איסור חפצה. וכן לגבי חרמים מבואר בגמרא, שהם איסור חפצה כנדרים, שהרי אומר נכסים אלו עלי חרם, ונמצא שהחרם חל על הנכסים. ומתוך זה שהנדרים עם איסור חפצה והשבועות עם איסור גברה, יוצאים כמה הבדלים ביניהם. א', מה שדנים הראשונים, הרן והתוספות על פי הגמרא כאן, לגבי נדר בלשון שבועה ושבועה בלשון נדר, שכיוון שגדרם שונה, אז אין נדר חל בלשון שבועה ואין שבועה חלה בלשון נדר. אם לא שחל מטעם יד לנדרים לדעת הרמב"ן. ב', שהנדרים חלים על דבר מצווה כעל דבר רשות, מה שאין כן שבועות. שאם אמר קונם סוכה שאני עושה, לולף שאני נוטל תפילין שאני מניח בנדרים הנדר חל, ואסור לו לשבת בסוכה וכיוצא בזה, ובשבועות מותר. וטעם החילוק הזה, לפי שהנודר אוסר את הדבר הנדור עליו, והנשבע אוסר את עצמו על הדבר, נמצא שהנשבע לבטל את המצווה, אוסר את עצמו. והרי הוא כבר מושבע ועומד מהר סיני, ואין שבוע חלה על שבועה. ואילו האוסר דבר בנדר, הדבר הוא שנאסר באותו הדבר, אינו מושבע מהר סיני. וכיוון שהחפץ נאסר עליו, אין מאכילים לאדם דבר האסור לו. חילוק נוסף, בנדר שהוא איסור חפצה לשבועה, שזה איסור גברה, השבועה חלה בין על דבר שיש בו ממש ובין על דבר שאין בו ממש, מה שאין כנדר אינו חל, אלא על דבר שאין בו ממש. כגון אם היה אומר, דיבורי עליך קונם אינו אסור מלדבר עמו, כיוון שהדיבור אין בו ממש, וכן כשאסר איתי לוחו ושאינתו איך יוצא בזה. והטעם כמו שהסברנו, כנל, לפי שיסורי נדרים חלים על החפצה, וכיוון שנדר בדברים שאין בהם ממש, אין לנדר על מה לחול, כיוון שלא אסר שום חפץ בנדרו, לכן הנדר לא חל. אלא אם כן אסר פיו לדיבורו ורגליו להילוכו וכיוצא בזה. אבל בשבועות, כיוון שהאיסור חל על הגברה, אם כן הרי האדם יש בו ממש והאיסור חל עליו, ולכן אין הבדל בחפץ שאותו הוא אוסר עליו, האם יש בו ממש או לא. מקשה הגמרא עוד על סדר המשנה, תנא פתח בכינויים, כל כינויי נדרים, וכשבא לפרש את דבריו, מפרש תחילה כיצד חל הנדר מדין ידות, האומר לחברו, מודר אני ממך. ורק אחר כך, במשנה לקמן בדף י' עמוד א', מפרש התנא כיצד חל הנדר מדין כינויים, האומר לחברו, קונם, קונח, קונס, הרי אלו כינויים לקורבן. חרק, חרך, חרף, הרי אלו כינויים לחרם. ומדוע לא פירש תחילה כיצד חל הנדר מדין כינויים? ותו, ועוד מקשה הגמרא, ידות אינשי, את הידות שכח התנא ולא הזכיר כלל, את הדין שהנדר חל על ידי הידות. וכיצד מקדים התנא לפרש כיצד חל נדר מדין ידות לפני שפירש כלל שיש דין כזה? אומר הראש, בדרך כלל, הגמרא מקשה קושייה כזו בלשון, מן דחר שמיו. מי דיבר על ידות שהתנא מתחיל לפרט כיצד חל הנדר על ידי ידות? למה לא שאלה הגמרא בלשון הזו מן דחר שמי? אומר הראש, שלשון נדרים משונה. תרצת הגמרא את הקושייה השנייה, איירי בהון, באמת התנא הזכיר שהנדר חל על ידי דין ידות, וחסור מחסרה באחי קטן, יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסרה ולהוסיף עליה כך. כל כינויי נדרים כנדרים וידות נדרים כנדרים. ובביור המושג חסור מחסרה, כותב הרבינו בחיי בספר שמות פרק למדלת פסוק זך, וזה לשונו. כי לרוב חוכמת רבינו הקדוש וחוכמת בני דורו היה פירוש התורה אצלם מבורר ופשוט מתוך המשנה. ואצל דורות רבינה ורבשי היה עמוק וסתום מאוד. ומזה אמרו בתלמוד על המשנה חסור מחסרה והכי קטני, שאין הכוונה להיות המשנה חסרה כלל חלילה. אבל הכוונה היא שהיא חסרה אצלנו מפני חסרון שכלנו. לפי שאין לנו מגיעים לעומק חוכמת דור של חכמי המשנה, ולפיכך עשו רבינה ורבשי פירוש על המשנה והוא התלמוד. וביירו ספקות המשנה והעריכו לשונה, מלשון המשנה העמוק והסתום, עד כאן לשונו. ובכללי הגמרא לבית יוסף בספר הליכות עולם, כתב ויש לתמוע למה היה חיסרון במשנה שהוא צריך לומר בקצת מקומות חסור מחסרה והכי קטני, ולמה לא שנה כתקנה. ונראה לי שאתה מפני שכשהיו שונים על פה גרמה השכחה במקצת מקומות ושכחו קצת תיבות, ולא רצה רבי לכתוב אלא כלשון שהייתה שגורה בפי רוב התלמידים. על דרך משנה ראשונה לא זזה ממקומה, ושמח על המעיין שיבין החיסרון ויגיע. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועדיין קשה הקושייה הראשונה לפרוש כינויים ברישה, שיפרש את הכינויים בראש ואחר כך תפרש המשנה ידות, וכמו בתחילה שהמשנה הביאה קודם את דין כינויים ואחר כך את דין ידות, והר"ן מפרש המקשה הבין שאין לומר חיסור ומחסרה בתחילת המשנה וכאילו כתוב ידות בתחילה, שאין אדם מחסר בתחילת דבריו. מתרץ את הגמרא, הוא סליק מיני, הוא מפרש ברישה, דרך המשנה לפרש למפרע, דהיינו תחילה מפרשת את מה שמובא בסיפה, ואחר כך את מה שמובא ברישה, כמו שמצינו בכמה משניות, דתנן. במשנה במסכת שבת בדף חף עמוד ב', מברר את המשנה במה מדליקים, באיזה פתילות ושמנים מדליקים נרות שבת כדי שידלקו הנרות יפה, ובמה אין מדליקים, משום שאינם דולקים יפה, וחששו חכמים שמה לא ידלק יפה ויבוא לעטות בשוגג את הנר כדי שידלק טוב יותר. בתחילה מפרשת המשנה את הסיפה, דהיינו במה אין מדליקין, וכן מצינו במשנה שם בדף ממזיין עמוד ב', שמברר את המשנה במסכת שבת, במה תומנין, בערב שבת תפשיל שסילקום על גבי הקירה ורוצה לשמור את חומו לשבת, ובמה אין תומנין. יש דברים שאם תומנים בהם את התפשיל, הוא מתחמם מהם ומוסיף להתבשל כעין האש, כגון הגפת והזבל והמלח והסיד ועוד, ודברים אלו נקראים דבר המוסיף הבל. ויש דברים שאם תומנים בהם את התפשיל, הוא נשאר בחמימותו, אבל אינו מוסיף להתבשל מהם. אלא אמונים ממנו מלהצטנן, כגון הזגין המוכין וכסות ועוד. ודברים אלו נקראים דבר שאינו מוסיף אבל, ומעיקר הדין מותר להתמין בדבר שמוסיף אבל בערב שבת, מי בעוד יום וישאר התפשיל תמון בשבת. שרי משעין על גבי האש בשבת, אבל אסרו חכמים להתמין בדבר המוסיף אבל, מי בעוד יום גזירה שמה תרתיחה כדירה בשבת, ויצטרך לגלותה עד שתנוח הרתיחה ויחזור ויחסה בשבת, ונמצא תומן בדבר המוסיף אבל בשבת שהוא אסור. כך מפרש הרמב"ם בהלכות שבת פרק ד', הלכות א' וב'. והמשנה הזו במסכת שבת מפרשת איזה דברים מוסיפים אבל ואסור להתמין בהם מבעוד יום, ואיזה דברים אינם מוסיפים אבל ומותר להתמין בהם מבעוד יום. ואחרי ששואלת המשנה במה תומנים ובמה אין תומנים, מפרשת המשנה את הסיפה, דהיינו במה אין תומנים. ועוד מצינו במשנה במסכת שבת בדף נ"ז עמוד א', שמבררת במה אישה יוצאה ובמה אינה יוצאה, באילו תכשיטים מותר לאישה לצאת לרשות הרבים בשבת, ובאילו תכשיטים אסור לה לצאת, מחשש שמא תסיר אותם מעליה ותעבירם ברשות הרבים 400. מותר לצאת לרשות הרבים מתכשיט כיוון שהוא דרך המלבוש, אבל באילו יש חשש שתסירה מעליה, כמבואר במסכת שבת שם. ומתחילה המשנה ומפרשת את הסיפה של המשנה, במה אינה יוצא, לא תיצא אישה. אז אם כן מובן גם אצלנו מדוע המשנה מפרשת תחילה את הסיפה, דהיינו את דין ידות. לפי זה מקשים התוספות שמלווים את דפי המסכת שלנו, מסכת נדרים, באותיות קטנות יותר סביב הפירוש של הר"ן. אם כן מקשים התוספות על המשנה לקמן בדף י' עמוד א', שמפרשת כיצד חל הנדר מדין כינויים. הרי היה למשנה להתחיל מנזירות שנכתבה במשנה כאן בסיפה. תרצים התוספות משום שהמשנה לקמן בדפתת עמוד א' מסיימת בקורבן. לכן המשנה שבאה מיד אחר כך מתחילה לפרש דין כינויים בקורבן. מקשה הגמרא עכשיו ממשניות אחרות שמפרשות תחילה את הרישה. שואלת הגמרא וחולייך דפתח לא מפרש ברישה, וכי אין משנה שמפרשת תחילה את הרישה והתנן. שנינו משנה במסכת בבא בתרא בדף קח עמוד א', יש נוחלין ומנחילין. יש שיורשים את קרוביהם שמתו וכן מורישים להם את ממונם אם הם ימותו תחילה, דהיינו ששניהם נוחלין זה את זה. כגון אב את הבן, שאב יורש את הבן כשמת הבן בלא בנים, ואב מוריש לבן כשמת האב. ויש נוחלין ולא מנחילין. כגון האיש את אמו, שהבן יורש את אמו כשמת האם, אבל אינו מוריש לאמו כשמת הבן. וכן יש שמנחילין ולא נוחלין, ויש שלא נוחלין ולא מנחילין. ותחילה מפרש את המשנה את הרישה, ואילו נוחלין ומנחילין. אז רואים שכאשר גומר את המשנה, את הכותרות למשנה, היא מתחילה לפרש אותם מן הרישה, מהכותרת הראשונה. וכן מצינו במסכת יבמות בדף דף. יש נשים שמותרות לבעליהן ואסורות להיבה מהן. המשנה שם מפרשת כגון כהן אדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול ומת בעלה ונפלה לפני הכהן הגדול לייבום, שלבעלה היא הייתה מותרת וליבם שלה שהוא כהן גדול היא אסורה כי היא אלמנה, ויש שמותרות להיבה מהן ואסורות לבעליהן. והמשנה שם מפרשת כגון כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן אדיוט ומת בעלה ונפלה לפניו לייבום, שלבעלה היא הייתה אסורה וליבם היא מותרת, ויש שמותרות לאילו ולאילו ויש שאסורות לאילו ולאילו. בתחילה מפרשת המשנה את הרישה, ואילו מותרות לבעליהן ואסורות להיבה מהן. וכן מצינו במשנה במסכת מנחות בדף נ"ט עמוד א', יש מנחות שטעונות שמן ולבונה, ויש מנחות שטעונות שמן ולא לבונה, ויש שטעונות לבונה ולא שמן, ויש שאינן טעונות לא לבונה ולא שמן. ואחרי הכללים הללו מתחילה המשנה לפרש את הרישה, את הכלל הראשון, ואילו טעונות שמן ולבונה. ועוד מצינו שם במשנה במסכת מנחות בדף ס' עמוד א', יש מנחות שטעונות הגשה שיגיש הכהן את המנחה בקרן דרומית מערבית. כאמור בספר ויקרא פרק ו' פסוק ז', זו תורת המנחה, קרב אותה בני אהרון לפני השם. והגמרא במסכת צבחים דורשת, דהיינו קרן דרומית מערבית, ואין טעונות תנופה. ויש מנחות שטעונות תנופה, כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף, ולא הגשה. ויש שטעונות גם הגשה וגם תנופה, ויש אינן טעונות לא תנופה ולא הגשה. בתחילה מפרשת המשנה את הרישה, ואילו טעונות הגשה ואינן טעונות תנופה. וכן מצינו במשנה במסכת בכורות בדף מ"ו עמוד א', יש בכור שהוא בכור לגבי נחלה ליטול פי שניים בירושת אביו, והיינו בכור לכהן לעניין פדיון הבן שיהיה אביו חייב לבדותו מן הכהן, כגון הבא אחר הנפלים, וכן מי שלא היו לו בנים ונשא אישה שכבר ילדה. ויש בכור לכהן ואינו בכור לנחלה, כגון מי שהיו לו בנים ונשא אישה שלא היו לו בנים. ויש בכור לנחלה ולכהן, ויש אינו בכור לא לנחלה ולא לכהן, וגם בזה תחילה מפרשת המשנה את הרישה. ואיזו בחור לנחלה ואין בחור לכהן. אז הנה לנו משניות שכתבו בתחילה את הכללים, ולאחר מכן התחילו לפרש כל כלל וכלל, והתחילו לפרש את הכלל הראשון, את הרישה. תרץ את הגמרא ומחלקת בין המשניות. באמת, בכל מקום המשנה מתחילה לפרש את מה שמובא בסיפה כפי סדר המשנה כאן. והלין, המשניות האלו שהתנא התחיל לפרש קודם את הרישה, זה מטעם אחר. והיינו משום דאף שולי מפרש, ההוא דפתח ברישה, הועיל ודיני מרובים, שבכל הדוגמאות שהביאה עכשיו הגמרא, המשניות הללו, יש בהם ארבעה חילוקי דינים, כגון יש נוחלין ומנחילין, ויש נוחלין ולא מנחילין, מנחילין ולא נוחלין, לא נוחלין ולא מנחילין. לכן המשנה פרשה תחילה את הרישה, כי אם הייתה מפרשת תחילה את הסיפה, היו עלולים לטעות ולשכוח את תחילת המשנה, מחמת רוב הדינים. והמפרש בפירוש הראשון מוסיף פירוש נוסף, שאותה משניות המפרשות תחילה את הרישה, זה משום שבאופן של הרישה יש יותר דינים אשר באופן של הסיפה. אבל כאן לגבי נדרים וכן בבמי מדליקין, שאין דיניהם מרובים, התחיל לפרש מהסיפה. דוחה הגמרא את התירוץ ומקשה, וכי בכל מקום שהדינים אינם מרובים, המשנה מתחילה לפרש מהסיפה, והרי מצינו במשנה במסכת שבת בדף נ"א עמוד ב', במה בהמה יוצא ובמה אינה יוצא, דלא אפשה שאין הדינים מרובים, שהרי אין במשנה הזו אלא שני חילוקי דינים וקטני. והמשנה מתחילה לפרש את הרישה, במה בהמה יוצא, יוצא גמל. קודם מפרט את המשנה, עם איזה חפצים מותר לבעלי חיים לצאת. מכוח הקושייה הזו חוזרת הגמרא מהתירוץ הקודם ולומדת שאין סדר קבוע במשנה. אלא אומרת הגמרא לאו דווקא התנא אינו מקפיד בכך, זימנין מפרש ההוא דפתח ברישה, פעמים התנא מפרש תחילה את הרישה וזימנין ההוא דסליק מפרש ברישה. ופעמים שמפרש תחילה את הסיפה ואין זו קושייה מדוע המשנה מפרשת תחילה את הסיפה ולא מפרשת תחילה את הרישה. והר"ן מוסיף שהואיל ואין התנא מקפיד בסדר המשנה, לכן אדרבה הקפידה המשנה לשנות, ופעמים שהתחילה לפרש את הרישה, ופעמים שהתחילה לפרש את הסיפה, וכל תנא יכול לכתוב כרצונו, ואין זה בכלל מה שנאמר בספר איוב פרק ט"ז פסוק ה', ותבחר לשון ערומים, כלומר הערומים שהם החכמים, בוחרי לשון הם. והיא בית אם המביאה גמרא ביור אחר שלפיו יש טעם מיוחד בסדר המשנה. אם תרצה אמור ידות איידי דה אתיאן מדרשה, מפרש לאון ברישה. הועיל והדין שהנדרים חלים מדין ידות נלמד מדרשה, יש בזה יותר חידוש. על כן התחיל התנא לפרש דין ידות לפני דין כינויים שאין בהם חידוש כל כך. ואין כוונת הגמרא לחזור בה ממה שהוכיחה שאין סדר קבוע במשנה, אלא בא לומר שאף שבכל מקום אין הקפדה בסדר המשנה, מכל מקום במשנתנו יש טעם מיוחד מדוע המשנה מתחילה לפרש ידות. הועיל ודין ידות נלמד מדרשה, כך מסבירים הרן והראש. מקשה הגמרא, ומאחר ובידות יש יותר חידוש, לפתח הדין ברישה. שתפתח המשנה בדין ידות כמו שהיא מפרשת בתחילה את דין ידות. תרץ את הגמרא, מפתח פתח בכינויים דאורייתא ברישה. תחילה פותח התנא בכינויים שמועילים מן התורה, כי דרך התנא לפתוח בדברים הידועים והפשוטים, ועדר מפרש ידות דאתיין לי מדרשה. וכשהוא מפרש הוא פותח בידות שנלמדים מדרשה, כי כשמפרש הוא פותח בדברים המחודשים יותר. ואין הכוונה שרק כינויים מועילים מן התורה, ואילו ידות אינם מועילים מן התורה, שרי ידות נלמדים מדרשה, כפי שהגמרא לכמן תבהר, אלא כוונת הגמרא שמה שכינויים מועילים זה דבר פשוט ולא צריך לדרשה מיוחדת. אבל ידות, אילולי דרשה, לא היינו יודעים שמועיל דין ידות. כך סובר הרן, והמפרש כתב שידות מועילים מדי רבנן. בגמרא לכמן בדף יוד עמוד א' מובאת מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בדין כינויים. רבי יוחנן סובר שכינויים לשון ומותן, וריש לקיש סובר שכינויים הם לשונות שקבעו חכמים שיהיו נודרים בלשונות אלו. והטעם לריש לקיש שתקנו חכמים שיהיו נודרים בלשונות הללו דווקא, מפורש בגמרא שם כדי שלא יבואו להזכיר שם שמיים לבטלה, שאם יהיו נודרים בלשון הכתוב קורבן, אפשר שיקשלו בהוצאת שם שמיים לבטלה, שהרי נאמר במקרא סמוך להם קורבן להשם, ויש לחוש שיקדים את המילה השם למילה קורבן ויאמר להשם, ולפני שיאמר קורבן יחזור בו מלנדור ונמצא מוציא שם שמיים לבטלה. אבל כאשר יהיו נודרים על ידי הכינויים, לא ייקשלו להזכיר להשם לבטלה, שלא יהיו מזכירים את השם כלל. מקשה הגמרא עכשיו על התירוץ האחרון שפותח התנא בדברים הפשוטים והידועים, ואחר כך הוא מפרש את הדברים המחודשים. הניחה התירוץ הזה שתחילה פתח התנא בכינויים הפשוטים, מובן למנדה אמר לפי דעת רבי יוחנן שסובר שכינויים לשון נוכרים הם, שלדבריו נכון לומר שדין כינויים הוא פשוט יותר, אלא למנדה אמר לדעת ריש לקיש שהכינויים הללו הם לשון שבדו להם חכמים, שחידשום חכמים מליבם להיות נודר בו. מהי קלה מימר, כיצד נסביר מדוע פתח התנא בכינויים ולא בידות? הרי לריש לקיש דין ידות שנלמד מדרשה הוא יותר פשוט וידוע מאשר דין כינויים שנתחדש רק אחרי שחכמים קבעו את הלשונות הללו. ומפשטות קושיית הגמרא משמע שרק לדעת רבי יוחנן שכינויים לשון נוכרים הם מועילים מן התורה, ולדעת ריש לקיש הכינויים הם לשונות שתקנו חכמים אינם מועילים מן התורה. אבל מבארים התוספות והר"ן שבאמת ריש לקיש מודה שכינויים מועילים מדאורייתא, והטעם ביאר הר"ן לעיל שהרי כל הלשונות אינן אלא הסכמת אומה ואומה, ולא גרה הסכמת חכמים מהסכמתם, ולכך לשונות אלו תופסים מן התורה. וכוונת הגמרא לומר רק שלפי ריש לקיש אף על פי שכינויים מועילים מדאורייתא, מכל מקום אינם פשוטים יותר מידות כדי שהתנא יפתח בהם, אלא אדרבה ידות פשוטים יותר מכינויים, כי ידות נלמדים מדרשה וכינויים נתחדשו על ידי חכמים. תרץ את הגמרא את סדר המשנה גם לריש לקיש, מתרץ את הגמרא מקטן ידות, וכי במשנה מוזכר כלל שידות מועילים ולאו חסוריקה מחסרת לה, וכי לא קבעת שיש לראות את המשנה כחסירה וכאילו הוזכר בדין ידות? אקדימנה מיותני ידות, כמו כן יש לשנות את סדר המשנה כאילו פתח התנא בדין ידות, וכך נאמר במשנה, כל ידות נדרים כנדרים, וכל כינויי נדרים כנדרים, ואילו הן ידות האומר לחברו וכולי, ואילו הם כינויים קונם קונח קונס וכולי, כאמור במשנה לכמן בדף יוד עמוד א'. ואתה, כדי ליישב בדוחק את סדר המשנה לריש לקיש שסובר שהכינויים הם לשון שתקנום חכמים, חוזרת בה הגמרא ממה שנקטה עד עכשיו בפשיטות שאין לומר חסור ומחסרה בתחילת המשנה. אם כן, גם לדעת ריש לקיש הכינויים הם לשון שכבאום חכמים, יש לומר שיש סיבה מיוחדת בסדר המשנה, והיא שגם כשהיא מביאה את עיקר הדין שמועיל כינויים וידות, וגם כשהיא מפרשת פותחת תחילה בדין ידות שהם הפשוטים ולא בכינויים שחידשום חכמים. והר"ן מסכם ואומר שנמצא בגמרא שתי אפשרויות ליישב את קושיית הגמרא בתחילה, בדף ב' עמוד ב', מדוע המשנה אינה מפרשת תחילה את דין כינויים כפי שפתחה המשנה. תירוץ אחד, אין הקפדה במשנה מה להתחיל לפרש כמו שהגמרא מוכיחה מכמה משניות. תירוץ שני, אמנם בכל מקום המשנה אינה מקפידה על הסדר במשנה, אבל כאן יש טעם מיוחד בסדר המשנה. לרבי יוחנן המשנה פותחת בדיני כינויים הפשוטים, ובפירוש הכללים פותחת תחילה בידות, הועיל ודין ידות נלמד מדרשה, ודרך המשנה לפתוח בדברים הפשוטים ולפרש את המחודשים. ולריש לקיש, גם בתחילת המשנה וגם בפירוש הדברים, פותחת המשנה בידות, הועיל והם יותר פשוטים מכינויים שחידשום חכמים. אחר שנתבהר שמקור דין ידות, שחל הנדר גם באמירת מקצתו, ומדרשה, מבררת הגמרא מאיכן דרשו את הדין הזה. שואלת הגמרא, וידות איך הכתיב? איכן הוא הפסוק שממנו דרשו חכמים שהנדר חל גם בלשון יד? ואין כוונת הגמרא היכן הם כתובים בתורה במפורש, של היכן דורשים את דין ידות שמועילים לנדר, כפי שנתבהר לאל שידות נלמדות מדרשה, והראש מקשה, מדוע הוא צריכה התורה לחדש דין ידות בנדרים, גם לולי דין ידות יחול הנדר מחמת שגמר בליבו לנדור, והוא מתרץ שאילולי דין ידות שבזה אנו מחשבים את דבריו כאילו הוציא את הנדר בשפתיו, לא היה נדרות תופס, שנדר אינו תופס במחשבת הלב בלבד, כמו שנאמר במסכת שבועות בדף חבב עמוד ב', אמר שמואל גמר בליבו צריך להוציא בשפתיו. אז אם כן שואלת הגמרא וידות איך הכתיב, משיבה הגמרא נאמר בפסוק איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. ספר במדבר פרק ו' פסוק ב', ותניה, ושנינו בברייתא בטעם כפל הלשון נזיר להזיר כדי ללמד, לעשות את דינם של כינויי נזירות כעיקר לשון נזירות, שאף אם אמר כינוי בלבד, דהיינו נזיק נזיך פזיך, הרי כאילו קיבל עליו נזירות במפורש, ודיני כינויים מבוארים במשנה לקמן בדף י' עמוד א', ועוד בא הפסוק נזיר להזיר ללמד, לעשות את דינם של ידות נזירות כעיקר לשון נזירות, שגם המקבל על עצמו נזירות בלשון יד חלה נזירותו. ודיני ידות מבוארים בגמרא לאלן בדף ד' עמוד ב' והלאה. ממשיכה הברייתא ושואלת, אין לי לימוד שמועיל לשון ידות אלא בנזירות, שנאמר בה נזיר להזיר, אבל בנדרים מניין שמועיל בהם לשון ידות? תלמוד לומר מתרץ את הגמרא, נאמר איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם, כך ששמחה התורה את שני העניינים הללו, נדרים ונזירות, זה לזה, הרי שמקיש שמשווה הכתוב נזירות לנדרים ונדרים לנזירות, ללמדנו שפרטי ההלכות שנאמרו בנדרים יהיו גם בנזירות, וכן להפך, פרטים שנאמרו בנזירות יהיו גם בנדרים. ואף על פי שלנדור נדר שנזכר בפסוק הזה מדבר על נדר של נזירות מכל מקום, לא היה צריך הפסוק לומר, אלא איש כי יפלי להיות נזיר. ומזה שנוספו כאן המילים לנדור נדר, משמע שבה כתוב להקיש את נדרים דעלמה לנזירות. ומבאר את הגמרא מנזירות אנו למדים לנדרים. מה נזירות מצינו שעשה בו הכתוב ידות נזירות כנזירות שאפשר לקבל נזירות אף בלשון ידות? כמו כן אף נדרים עשה בהם הכתוב ידות נדרים כנדרים שאפשר לנדור בלשון ידות. ומנדרים אנו למדים לנזירות. ומה נדרים אם חילל הנודר את דיבורו כגון שאסר על עצמו כיכר ואכלו? עובר הוא באיסור בל יחל, שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק ג', איש כי דור נדר וגומר לא יחל דברו, וכן אם נדר להביא קורבן והתאחר בהבאתו שלושה רגלים עובר באיסור בל תאחר, שנאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ב, כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו. כמו כן אף בנזירות עובר הנזיר באיסור בל יחל אם לא קיים את נזירותו, ובאיסור בל תאחר אם מאיחר מי לקיים את הנזירות. והגמרא לקמן בדף ג' עמוד ב' מבררת באילו אופנים עוברים בנזירות על האיסורים הללו. ועוד אנו למדים דינים נוספים שנאמרו בנדרים שיהיו גם בנזירות. כשהתורה מקישה, משווה דבר לדבר לגבי פרט מסוים, אין ההיקש מוגבל לאותו פרט, אלא גם לשאר פרטי הדינים השייכים להידמות, נלמדים דין אחד מחברו, כי אין היקש למחצה. ומה נדרים האב מאיפר נדרי ביתו בכוח האב לבטל נדרים שנדרה ביתו, שכשאפרם אינה צריכה לקיימם, כמו שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק ו', וימני אביה אותה ביום שומו, כל נדריה ועשריה אשר אסרה על נפשה לא יקום. וכן הבעל מפר נדרי אשתו אם נדרה נדרים שיש בהם עינוי נפש או דברים שבינו לבינה. נדרי אישה נוגעים לבעלה, כמו שנאמר בספר במדבר, פרק למד פסוק י' ג', ואם אפר יפר אותם אישה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדריה או לאיסר נפשה לא יקום. כמבואר בגמרא לקמן בדף ע"ט עמוד ב'. כמו כן אף בנזירות האב מאיפר נזירות ביתו שקיבלה על עצמה, ובעל מפר נזירות אשתו שקיבלה על עצמה. עכשיו דנה הגמרא בדברי הברייתא. מבואר בברייתא שדין ידות בנדרים נלמד בהיקש מנזירות. שואלת הגמרא, מה ישנה גבי אצל נזירות? אתה אומר שפשוט לך שעשה בדין ידות נזירות כנזירות, שכן יש בה כפל לשון דכתיב ונזיר להזיר, ואתה דורש דין זה מאיתור המילה. בנדרים נמי הכתיב, הרי בנדרים עצמם יש גם כן כפל לשון, שכתוב לנדור נדר ויש לך בהם איתור מילה, שאפשר לדרוש אימן הידות מבלי שנצטרך להגיע להיקש מנזירות. ונשאלת השאלה, והיקש הלמה לי, ולמה נאמר בברייתא שכדי לדעת דין ידות בנדרים צריך להגיע להיקש וללמוד מנזירות? משיבה הגמרא, היא כתב נדר לנדור, כלומר אם התורה הייתה משנה את הסדר ומקדימה את שם הדבר, דהיינו שם העצם שהוא נדר לפעולת עשיית הנדר, וכותבת הייתה התורה נדר לידור, כדי כתב כמו שכתבה התורה נזיר להזיר, שזהו סדר דברים משונה שמקדים את התוצאה, נדר או נזיר לפני הסיבה מביאה לתוצאה, לנדור או להזיר, אז כדי כאמר צדקו דבריך ונכון מה שאמרת בקושייה שאפשר ללמוד דין ידות נדרים מן הכפילות של לנדור נדר. ולא היה צריך ללומדם מהקשה, מנזירות, שכן שינוי הסדר כאמור היה מלמדנו לדרוש את האיתור הזה. אבל אשתה עכשיו דכתיב לנדור נדר, שזהו סדר הרגיל, תחילה הפעולה לנדור ואחר כך התוצאה נדר, אין ללמוד מכפילות זו כלום, שלא נכתבה לשום דרשה, שכן דיברה תורה כלשון בני אדם, כמו שדרך בני אדם לכפול דבריהם בסדר דברים שכזה, אף דרך התורה לדבר בלשון הזו, ונמצא שכפילות המילים לנדור נדר אין בהם משום איתור לשון שאפשר לדרוש ממנו, אבל כן אמר בברייתא שכדי לדעת את דין ידות בנדרים, צריך ללמוד זאת מעקש מנזירות. והתוספת ישנים פרשו שדרך בני אדם לומר, כמו הלוך הלכת, נחשוף נחשפת, כאמור בספר בראשית פרק למד א' פסוק למד, וכן כמו שנאמר כי גנוב גונפתי. אבל השיטה מקובצת בשם הריץ דחה את הפירוש הזה, מפני שאין רגילות בני אדם לכפול אלא כאין פתוח תפתח או ענק תעניק או נתון תיתן, וכאן בלנדור נדר זה לא דומה לזה כלל, כי תיבת נדר הוא ביאור, דהיינו פועל יוצא מתיבת תידור, ולכן באומרו כאן דיברה תורה כלשון בני אדם אינו משום הרגילות לכפול, אלא היינו כדרך בני אדם שמפרשים דיבורם היטב, שמפרשים את שם הדבר נדר, אחר כך את המקור לנדור שהיא הפעולה שהביאה את התוצאה שהיא הנדר, וממילא לא שייך לדמות כאן הלוך הלכת ונחשוף נחשפת וגנוב גונפתי, כי באלה לא שייך לפרש. דנה הגמרא בתירוץ האחרון ושואלת הגמרא, אניחא למאן דאית ליה דיברה תורה כי לשון בני אדם? תירוץ זה יהיה מובן רק למי שסובר שאכן דיברה תורה כי לשון בני אדם, שלשיטתו שיש כלל כזה, אינו יכול לדרוש ידות בנדרים מן הפסוק לנדור נדר, וצריך להגיע להיקש מנזירות, וכאמור כך היא שיטת הברייתא האמורה לעיל, אלא למאן דלית ליה דיברה תורה כי לשון בני אדם, מי שלא סובר את הכלל של דיברה תורה כי לשון בני אדם, אלא אף בכפילות לשון, שהיא כלשון בני אדם יש לדרוש אימנה את איתור הלשון, אם כן קשה, היי לנדור נדר מה יעביד לי? מה יעשה הוא עם הכפל לשון שבפסוק לנדור נדר? שאומנם לשיטתו אפשר ללמוד מכפל הלשון הזה את דין ידות בנדרים. אבל אין צורך בכך, מאחר שניתן ללמוד ידות בנדרים מהיקש לנזירות, ונמצא שהכפילות הזו לנדור נדר פנויה לדרשה אחרת, ונשאלת השאלה איזה דרשה הוא לומד ממנה. וכאן לא מקשה הגמרא היקש על עמלי, כמו שהיא קשתה לאיל, שאפשר שאותו תנא הסובר לו דיברה תורה כלשון בני אדם, אכן לא למד דין ידות מן ההיקש, והברייתא כאמור היא רק לשיטת החולק עליו וסובר דיברה תורה כלשון בני אדם. אלא כאן הקושייה, מה הוא יעשה עם איתור הלשון בפסוק לנדור נדר? כך מפרש הר"ן את קושיית הגמרא. בשיבה הגמרא, המאן דאמר הזה דורש את הפסוקים באופן שונה מהברייתא האמורה לעיל. שאת הפסוק לנדור נדר דריש ליה, דורש אותו לעשות דדינם של ידות נדרים כנדרים, כנודר בשלימות הלשון וחל הנדר. הוא מקיש ומשווה נזירות לנדרים ללמוד מהם שדין ידות מועיל גם בנזירות. ואת הפסוק נזיר להזיר שנשאר פנוי לו לדרשה, דריש ליה דורש אותו שהוא מלמד שהנזירות חל על הנזירות. כגון שאדם אמר, הרי ננזיר היום וחזר ואמר, הרי ננזיר היום, אין אומרים די לו למנות 30 יום בלבד, אלא צריך למנות שתי נזירויות. דהיינו מונה 30 יום ומביא קורבן, ושוב מונה 30 יום נוספים ומביא לאחריהם קורבן. שכן נאמר נזיר להזיר, דהיינו שגם מי שכבר נזיר, יכול להזיר ולקבל על עצמו נזירות נוספת. ובתוספות ישנים בייר שלולי הדרשה הזו לא הייתי אומר שנזירות חלה על נזירות, משום שפשטות הכתוב הוא מדבר במי שאינו נזיר המקבל על עצמו נזירות. ועוד שמבואר לקמן בדף חי עמוד א' בברייתא, שאם שבועה חמורה שכתוב בה לא ינקה אינה חלה על שבועה, כל שכן נזירות אינה חלה על נזירות, ולזה נצרח הפסוק של נזיר להזיר לומר שנזירות כן חלה על נזירות. והמאירי מפרש שלולי הכתוב הייתי אומר שכשאומר פעמיים הריני נזיר היום התכוון בשתי אמירות לאותו זמן, ולא שרצה להוסיף עוד זמן אחר בנוסף לשלושים הראשונים. כמה שמלן בא הפסוק להשמיע לנו שחייב שתי נזירויות. ומציין המאירי שדין זה הוא רק בנזירות ולא בנדר, כגון שאסר על עצמו כיכר יום אחד וחזר על דברה באותו יום, אינו אסור אלא יום אחד בלבד. מברר את הגמרא ושואלת, ולמאן דאמר דיברה תורה כלשון בני אדם שלשיטתו אין לדרוש ידות מכפל הלשון לנדור נדר, כיוון שכך הוא לשון בני אדם, לכפול, ואת הפסוק נזיר להזיר, דריש, הוא דורש לעשות את דינם של ידות נזירות כנזירות, אם כן שהנזירות חל על הנזירות, מנעלי מנעין הוא דורש את הדין הזה. ומקבילה הגמרא את השאלה ומסבירה, אני חי סביר עלי, כמן דאמר אין נזירות חל על נזירות, קושיה אינה קושיה, זה נוח ומיושב לנו עם אכן דעתו, כדעת זה האומר שאין נזירות חל על נזירות, אם כן, אין לו צורך בפסוק של נזיר להזיר כדי לדרוש את הדין הזה. ויכול לדרוש ממנו שידות נזירות כנזירות, אלא היא סבירה לה, אבל אם דעתו של הסובר דיברה תורה כלשון בני אדם, מכימן דאמר, כשיטה הסוברת שנזירות חל על נזירות, ואינו חולק על הדין הזה, אם כן מנהלי, מנהיינו לומד זאת, הרי אינו יכול ללמוד זאת מנזיר להזיר, שכבר הוא דורש מהמילים נזיר להזיר שידות נזירות כנזירות. משיבה הגמרא ואומרת, שהוא סובר שאפשר ללמוד מפסוק זה את שני הדברים, שאם האיתור בפסוק לא בא ללמד, אלא את דין ידות בלבד, אם כן נעים הקרא שיאמר הכתוב לזור, כמו שאמר בנדרים לנדור, ודי בכך לדרוש מהאיתור דין ידות. מהי להזיר? מדוע אמרה התורה לשון להזיר? אלא שם את מינה. אתה לומד מלשון זאת תרתי, שני דברים, א', מן האיתור אתה שומע שידות נזירות כנזירות, ב', ממשמעות הלשון להזיר אתה שומע שנזירות חלה על נזירות. שהמילה להזיר יש במשמעותה להזיר לאחר זמן, דהיינו נזירות שאינה יכולה לחול עכשיו, תחול אחר כך, ומכך שאמרה התורה להזיר ולא לזור, יש ללמוד גם שנזירות חלה על נזירות, כך אומר השיטה מקובצת. מביאה הגמרא עוד דרך ליישב את שיטת הסובר דיברה תורה כלשון בני אדם, כיצד הוא לומד שנזירות חלה על נזירות. במערב האמרי בארץ ישראל אמרו, איתנה דמפיק לי לידות, מן הכתוב לנדור נדר, יש תנה שלומד דין ידות מן הכתוב לנדור נדר, וזהו התנה שאינו סובר דיברה תורה כלשון בני אדם, ועל כן יכול ללמוד את דין ידות מלנדור נדר, והכפילות של נזיר להזיר נשאר לו פנוי לדרוש שנזירות חלה על נזירות. והר"ן מסביר שבני מערבה לא למדו כבני בבל, משום שסברו שאי אפשר לדרוש משינוי הלשון לזור, להזיר שני דברים, וכיוון שכך אי אפשר לתרץ ולומר שהסובר דיברה תורה כלשון בני אדם, ילמד את שני הדינים מאותו פסוק, גם ידות וגם שנזירות חלה על נזירות, מהמילה להזיר. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיא תנה ויש תנה אחר שחולק עליו בארץ ישראל, דמפיק לי, שלומד את דין ידות, מין ככל היוצא מפיו יעשה, שמשמע, שאפילו הוציא מפיו את הנדר בלשון יד בלבד, חל הנדר. שבכל לשון שנדר חל הנדר, אפילו נדר בלשון שחסירה, שהיא יד בלבד. והראש כתב שהמילה כל מיותרת ובא ללמדנו שאפילו אמר מקצת מן הנדר כאילו אמר את כולו. וזהו התנא הסובר דיברה תורה כלשון בני אדם שאינו יכול ללמוד דין ידות מלנדור נדר, ולשיטתם לומד זאת מהפסוק של ככל היוצא מפיו יעשה, ומסיבה זו נשאר לו פנוי הפסוק של נזיר להזיר, וממנו הוא דורש את הדין של נזירות חלה על נזירות. ומבואר מדבריהם שהתנא שאינו סובר דיברה תורה כלשון בני אדם ולומד ידות מלנדור נדר, מעמיד את הפסוק של ככל היוצא מפיו יעשה, לדרוש ממנו שנדר שהותר מקצתו על ידי חכם, הותר כולו, שאין נדר חל לחצאין, אלא רק כשכל מה שהוציא מפיו חל, יעשה, וכשלא חל הכל, אין צריך לעשות. והתנא הסובר דיברה תורה בלשון בני אדם, וצריך את הפסוק ככל היוצא לידות, אינו חולק על דין נדר שהותר מקצתו, אלא סובר, שאפשר ללמוד מהפסוק כל היוצא את שני הדברים. כי אין לימוד זה מאיתור לשון, שאז איתור אחד מוגבל ללימוד דין אחד, אלא הוא לימוד ממשמעות לשון הפסוק, וכל מה שאפשר להבין ממשמעות הלשון נכלל בו, וכאן ששני הדברים נכללים במשמעות הלשון נלמדים שניהם. שמן כל היוצא מפיו יעשה משמע, אפילו הוציא מפיו רק לשון יד יעשה, היינו מוטל עליו החוב לקיימו, וכן דווקא אם הוא ככל היוצא מפיו שהנדר כולו בתוקפו, אז יעשה את החוב שהטיל על עצמו. אבל אם בטל מקצתו, ששוב, לא כל מה שהוציא מפיו בתוקפו, אז בטל כולו. ממשיכה הגמרא לדון בדברי הברייתא שהובא לאל בדף ג' עמוד א', אמר מר, אמר החכם, ומה נדרים מצינו בהם שעובר באיסור בל יחל עם חילל נדרו, ובאיסור בל תאחר עם איחר מלקיימו, אף בנזירות אם לא קיים את דיבורו שאיחר מלקיים את הנזירות, עובר על איסורים הללו. מקשה הגמרא, בשלמה איסור בל יחל דנדרים שאצל נדרים משכחת לה, אתה מוצא מקרה שיעבור על איסור זה לבדו, כגון דאמר כיכר זה אוכל ולא אכלה, שאז עובר רק משום בל יחל דברו. ותמה על כך הרבה עקיף ואיגר בגיליון השס, הרי לא מצינו נדר בקום ועשה, שכן בנדר הוא אוסר עליו את החפצה, ואינו חיוב בגב רק כשבוע. אז בשלמה בו אומר קונם שלא אוכל, אף שהוא אוסר את עצמו בלשון של איסור גברא, מכל מקום יש מן הראשונים שכתבו שהנדר חל מדין יד, אבל לדור לעשות מעשה לא מצינו בשום מקום, והפורט יוסף כתב שמצינו כגון שנדר שלא יאכל את הכיכר שלפניו, אם לא יאכל גם כיכר אחר, שאם אכל את הכיכר שלפניו, הרי הוא מחויב לאכול גם כיכר אחר מצד נדרו. ואם לא יאכל כיכר אחר, יעבור למפרע בבל יחל, על שאכל את הכיכר שלפניו. אז אם כן, מקשה הגמרא בישלמה איסור, בל יחל של נדרים שאצל נדרים, אתה מוצא מקרה שיעבור על איסור זה לבדו, כי גונדה אמר כיכר זה אוכל ולא אכלה. שאז עובר רק משום בל יחל דברו, אלא בל יחל דנזירות, שאתה רוצה ללמוד בנזירות, איך היא משכחת לה, איזה מקרה תמצא שיעבור על איסור זה לבדו. והגמרא סבורה כעת, שההיקש של נזירות לנדרים בא לדמותם לגמרי, שכמו שבנדרים יש רק איסור אחד של בל יחל, כמו כן בנזירות הנלמד יש רק איסור אחד של בל יחל, שאם לא כן נמצא שהם אינם שווים האחד לחברו. אז איזה מקרה מצינו שיעבור על האיסור הזה לבדו בנזירות? הרי מכיוון דאמר הריני נזיר, חלה אמירתו מיד ומאותה שעה, אבי לי נזיר, הוא נעשה נזיר, ומעתה אם עבר ואכל ענבים, מלבד איסור בל יחל, קמלי הוא עומד גם באיסור של בל יוחל. על אשר נאמר בפסוק, בספר במדבר פרק ו' פסוק ג', וענבים לחים ויבישים לא יוחל, ואם שתה יין קמלי, בנוסף לבל יחל הוא עומד גם באיסור של בל ישתה, והיינו הפסוק, מיין ושיחר יזיר, חומץ יין וחומץ שיחר, לא ישתה. ובאיזה מקרה שייך שיעבור רק על איסור בל יחל לבדו? מתרץ את הגמרא, אמר רבה, אכן אין בנזירות מקרה כזה, ועל כורחנו צריכים אנו לומר שההיקש שלפנינו אינו כבשאר המקומות שמדמים את הדברים המוקשים, המושבים מכל הצדדים. וכאן ההיקש הוא רק לגבי מה ששייך לדמות האחד לחברו. והיינו כדי לעבור עליו בשניים, שבכל הבהירה על לב של נזירות יעבור גם משום בל יחל של נדרים כאמור לאל. מוסיפה הגמרא להקשות איסור בל תאחר דנזירות, שאצל נזירות איך היא משכחת לה? איך תמצא מקרה אפשרי שיעבור על לב זה? והרי מכיוון דאמר הריני נזיר, מיד אבל לנזיר. מיד הוא נהיה נזיר, ואין זה כנודר הרי עלי קורבן שהוא מחוסר מעשה הבאה, ולכן אין יכול לחול מיד, אבל חלות נזירות אינה מחוסרת מעשה. לכן אם אמר הרי עלי נזיר, הנזירות חלה מיד בדיבורו, ואין כאן בל תאחר. כך אומר הרן ומבאר הגאון רב שמעון שקופ, שחלות נזירות אינה נעשית על ידי שמחיל על עצמו קדושת נזיר, אלא בכך שמקבל על עצמו לנהוג בנזירות וממילא נעשה נזיר. ועל כן אף אם אומר הרי עלי להיות נזיר, נעשה מיד נזיר, אף שלא אמר הרי אני נזיר. ומעתה אם אכל ענבים, קמלי עומד ובאיסור בל יאכל ככל נזיר, שהרי הוא כבר נהיה נזיר, וכיצד שייך שיעבור על בל תאחר כשאין איחור בנזירות? מתרצת הגמרא באומר, לכשארצה אהיה נזיר, בזמן שארצה אקבל על עצמי להיות נזיר. ובמקרה כזה אינו עובר על איסור בל יאכל, שעדיין לא רצה לקבל על עצמו את עצם הנזירות. ומאידך מבינה הגמרא כעת, שכיוון שהתחייב שבעתיד יהיה נזיר, אם איחר מלקבל נזירות עד שעברו שלושה רגלים, עובר בבל תאחר. דוחה הגמרא ואומרת, והיא אמר, כשארצה לקבל תאחר, הוא אינו באיסור בל תאחר לעולם, שהרי תלה הדבר ברצונו שלא קיבל על עצמו הנזירות, אלא לך שירצה. וכיוון שהוא עדיין אינו רוצה, אינו מאחר את זמן הנזירות. מסיקה הגמרא, אמר רבה, שהיה חופן שיעבור על בל תאחר, כגון דאמר לו, ייפטר מן העולם עד שיהן נזיר. שמשמעות דבריו היא, הרי עליי להיות נזיר באופן שלא יהיה שום חשש, שמא לא אשלים את נזירותי קודם שיפטר מן העולם. דמין האיש עתה, אבי לי נזיר, שמשעת אמירה זו מחויב הוא לקבל על עצמו נזירות. כלומר, מהאיש עתה מתחייב להיות נזיר. אבל אין נזירות חלה מעצמה, כמו בו אומר הרי עליי להיות נזיר, מכיוון שמעצם דיבורו משמע שאין בדעתו להחיל מעטה נזירות על עצמו. ואם לא עובר הוא בבל תאחר מיד, כפי שממשיכה הגמרא ומבארת, מידי דאבה שדבר זה דומה לחשש שמצינו בכהן האומר לאשתו בת ישראל הרשאית לאכול בתרומה מחמת שהיא אשת כהן, הרי זו גיתך גט זה שאני נותן לך יהיה לגירושין, ואולם יחולו הגירושין רק שעה אחת קודם מיתתי. כהן זה אין לו בן וחושש שמא ימות בפתע, או שמא ימות בעיר אחרת ולא יוכל לתת גט לאשתו ותזדקק לאיבום, ולכן נותן לה גט כבר מעכשיו ומוסיף שלא יחול הגט רק שעה לפני מיתתו. הרי אישה זו אסורה לאכול בתרומה מיד, שאין ידוע מתי ימות וחוששים שמא זוהי השעה האחרונה בחייו ונמצא שכבר חל גיטה, ושוב אינה יכולה לאכול בתרומה, שמא היא כבר אינה אשת כהן. על מה אמרינן כל שעתה ושעתה דילמה מית? הרי לנו שאומרים על כל שעה ושעה שמכאן ואילך שיש לחשוש שמא עכשיו תבוא השעה שבה ימות. ואם כן, החנמי גם לענייננו פה, שנדר שלא ימות קודם שישלים נזירות, לאלתר אבי נזיר, מיד חייב להתחיל בנזירות. משום דאמרינן דילמה אשתה מית. שמא ימות עכשיו ולא שיספיק להשלים את נזירותו, ולפיכך כדי לעמוד בדיבורו, עליו להזדרז ולעשות כל שבידו והיינו לקבל הנזירות מיד, ואם לאו, תכף עובר בבל תאחר. אבל אינו עובר משום בעל יוכל ובעל ישתה, שכל זמן שלא התחיל בנזירות מותר בענבים ויין. וזה אינו דומה לגמרי למקרה האמור בגט, שכן שם אינה נאסרת לאכול בתרומה אלא מחמת הספק שמא ימות תכף. אבל אם אכלה בתרומה ואחר כך התברר שלא מת, הגלה היא מילתה למפרע, שעדיין לא התגרשה ולא עברה על שום איסור באכילותה. מה שאין כן בנזיר אף אם לבסוף לא מת מיד, מכל מקום אם לא קיבל מיד את הנזירות עבר על בלתי אחר. משום שהתחייב להיות נזיר באופן שלא יהיה בו שום חשש שמא ימות בלא נזירות. ואם לא נעשה מיד נזיר, נמצא שהכניס את עצמו בחשש הזה ועבר על התחייבותו. כך מסבירים הר"ן והרשב"א, והתוספות מוסיפים, וזה לא דומה לגמרי לגט, שכן בגט איסור אכילת התרומה חל מיד, משום שבכל רגע הוא בספק שמא חלו כבר הגירושין. אבל כאן איסור אכילת ענבים אינו מיד, שאף אם ימות בעוד רגע, אין הנזירות חלה מעצמה עד שיתחיל לנהוג בה. עכשיו מעמידה הגמרא את איסור בלתי אחר בנזירות באופן נוסף. רבך בר יעקב אמר, כגון דנדר נזירות והוא נמצא בבית הקברות בשעה שנדר. שעליו לצאת משם מיד ולהיטהר ולקבל על עצמו נזירות ולמנותה בטהרה, ואם יתאחר מלצאת, מיד עובר בבלתי אחר. והבינה הגמרא בתירוצו של רבך, שאף אם אמר הריני נזיר שהוא לשון המורה על קבלת נזירות מיד, אין חל הנזירותו ועדיין מותר בענבים ויין. אלא שעל כל פנים דבריו מחייבים אותו להיטהר ולקבל עליו נזירות בטהרה, ולפיכך עובר בבלתי אחר, על שאינו ממהר לעשות כך. ואולם, כבר נחלקו המוראים במסכת נזיר בדף ט"ז עמוד ב', האם אמנם לא חלה נזירות מיד, שלדעת רבי יוחנן חלה נזירות מיד אף בעודו בבית הקברות, ומעתה אם יעבור על איסורי נזירות, ילקה. כמו כל נזיר הנודר בטהרה, ולריש לקיש לא חלה עליו נזירות כלל בעודו בבית הקברות ומותר בענבים ויין קודם שיתאר. ושם במסכת נזיר בדף ט"ז עמוד ב' בדיבור המתחיל וריש לקיש כותבים התוספות בשם רש"י, שגם לריש לקיש אין צריך קבלה גמורה כשיוצא מבית הקברות, אלא מספיק קבלה מועטת. והכוונה שאין צריך שיאמר שוב הריני נזיר, אלא די בכך שיתחיל לנהוג בנזירות. מקשה הגמרא, אניחא למאן דאמר, לא חי לעלי נזירות מאלתר. תירוץ זה של רבך בר יעקב מיושב רק לשיטת ריש לקיש האומר, שלא חל עליו נזירות מיד בעודו בבית הקברות, ועל כן לשיטתו שייך שיעבור על בלתי אחר, אם לא ימהר לצאת מיד מבית הקברות, כאמור לאל. אלא למאן דאמר לרבי יוחנן שאמר, מי לאלתר חי לעלי, מיד חלה עליו הנזירות, גם ביותו בבית הקברות, מי איקה אם יש בלתי אחר, הרי הוא כבר נעשה נזיר, ומה שייך שיעבור משום בלתי אחר. ועוד מקשה הגמרא, הרי גם לריש לקיש אין לו לעבור בבלתי אחר, דאמר מר ברבשי, שהרי אמר מר ברבשי במסכת נזיר בדף י"ז עמוד א', שבין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש חי לנזירות עלי מאלתר, חל עליו נזירות מיד בעודו בבית הקברות, וכי פליגי. ומתי ולגבי מה נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן, זה דווקא לעניין מלכות פליגי. שלרבי יוחנן אפילו שהתקבלה הנזירות בתומה, אם עבר על איסורי נזיר, כגון אכל ענבים ושתה יין לוקה, ולריש לקיש אינו לוקה על נזירות שבתומה. אבל גם לדבריו של ריש לקיש, כשיתחיל למנות נזירות בטהרה, אינו צריך קבלה חדשה, אלא מעליה היא נשלמת גם לעניין המלכות, ונמצא שלדברי הכל נעשה נזיר עוד בעודו בתומתו. ואין שייך לומר שבאיחור טהרתו יעבור על בלתי אחר, ולא כפי שתרץ רבך בר יעקב. תרץ את הגמרא אפילו אחי, אפילו תאמר כך שכבר חלה הנזירות ביותו בבית הקברות, מכל מקום, אם אינו יוצא מבית הקברות ומתאר את עצמו, הרי קם לי בבלתי אחר משום דקמי אחר נזירות דטהרה, שעל אף שכבר חלה עליו הנזירות בעודו בבית הקברות, מכל מקום אין עולים לו הימים שהוא שוהה בבית הקברות למניין ימי נזירותו, לפי שהוא צריך למנות 30 יום בטהרה. וכשמתאחר מלהיטהר, הרי הוא מאחר את תשלום ימי נזירות הטהרה. אמר רבשי, הועיל וכן, הועיל וכך הדין שהמקבל על עצמו נזירות והוא בבית הקברות והמשיך להשתאות שם עובר על בלתי אחר, משום שגם על סוג איחור של נזירות טהרה עוברים בבלתי אחר, נמצאנו למידים שנזיר טהור שטימא את עצמו במזיד בתוך ימי נזירותו, עובר משום בלתי אחר דנזירות טהרה, משום שבמעשה הוא מאחר עצמו מלקיים נזירות של טהרה ולוקה על כך, מלבד המלכות שיש לו על שעבר על הלב של לא יטמע ועל הלב של ועל כל נפשות מת לא יבוא. והמאירי כותב שהוא לוקה ארבע מלכויות משום שני הלבים הללו ומשום בל יחל ומשום בל תאחר. ובתוספות ישנים כתב, ועובר משום בל תאחר דנזירות טהרה דמיד מוטל עליו לסתור את הנזירות של הטומאה ולמנות נזירות של טהרה, דכתיב הימים הראשונים יפלו. ייתכן שרצונו לבאר בזה מדוע כשחילל את הנזירות על ידי שעבר על הלב שלא יטמע, עובר גם על הלב של בלתי אחר. ואילו אם מחלל את הנזירות באכילת ענבים ושתיית יין, לא יעבור על איסור של בלתי אחר. ולכך אמר, שכיוון שבנזיר הנטמע נאמר הדין והימים הראשונים יפלו, וצריך למנות נזירות חדשה, הרי שיתאחר אצלו קיום הנזירות, על כן דווקא בחילול נזירות באופן זה עובר גם בבלתי אחר. עכשיו מעמידה הגמרא את איסור בלטה אחר בנזירות בעוד אופן. הרי מדיני הנזיר שלאחר שהשלים את נזירותו בתארה מביא כבש לעולה כבשה לחטאת ואי לשלמים ומגלח את שערות ראשו. רווח הבריידר אביקה אמר עוד אופן לבלטה אחר בנזירות שגם אם השלים את נזירותו בתארה, אלא שיתאחר מלגלח את שערו כמצוותו עובר בבלטה אחר על איחור תגלחתו. מפרש את הגמרא ולא מבעיה, למאן דאמר תגלחת מעכבת, ולא צריך לומר שהדברים אמורים לשיטת רבי אליעזר במסכת נזיר בדף ממבב עמוד א', שתגלחת מעכבת את גמר הנזירות, שכל זמן שלא גילח את שערו אסור הוא בשתיית יין, שלשיטת רבי אליעזר מה שנאמר ואחר ישתה הנזיר יין, היינו לאחר השלמת המעשים כולם, דהיינו תגלחת והרצאת דמים של קורבנותיו, ולחכמים אין כוונת הכתוב, אלא לאחר הרצאת הדמים בלבד. אז לשיטת רבי אליעזר הרי שהתגלחת שבסוף הנזירות היא חלק מגוף הנזירות, ולדבריו פשיטה שהוא עובר בבלטה אחר על איחור תגלחתו, אלא אפילו למאן דאמר תגלחת אינה מעכבת את גמר הנזירות ואינה חלק מהנזירות, וזוהי שיטת חכמים, שמיד לאחר שהביא קורבנותיו, אף אם עדיין לא גילח, מותר הוא בשתיית יין, מכל מקום גם לדבריהם עובר הוא בבלטה אחר, משום שמצוות גילוח מיה לא מקיים, את מצוות הגילוח מכל מקום הוא לא קיים בזמנה. ומעמידה הגמרא את איסור בלטה אחר בנזירות באופן נוסף, מרזות רבי דרב מרי אמר, אף אם השלים הנזיר את ימי נזירותו כדין, אלא שיתאחר בהבאת קורבנותיו עד לאחר שלוש רגלים, הרי הוא עובר בבלטה אחר על האיחור בהבאת קורבנותיו. כך כותב הרן, ואילו המאירי כתב שאם אינו מביא את קורבנותיו ביום מלות ימי נזרו, מיד הוא עובר בבלטה אחר. מקשה הגמרא ומנעך נפקלי. האם מכאן, דהיינו מהיקש של נזירות לנדרים, נלמד הדין הזה של בלטה אחר בקורבנות נזיר? והרי מהתם נפקלי. לומדים זאת ממקום אחר, ממה שנאמר בתורה בספר דברים, פרק חף ג' פסוק חף ב', כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך מאימך, והיה וכחת. ודרשו חכמים במסכת ראש השנה בדף ה' עמוד ב', בפסוק הזה, כי תדור נדר אילו נדרים ונדבות, היינו קורבנות שהתחייב בהם מרצונו על ידי נדר או נדבה. סתם נדר האמור בתורה אינו אלא נדרים ונדבות שאינן חובה. ועל כן הוצרח הכתוב לרבות קורבנות חובה כחטאות והאשמות, מהמילים כי דרוש ידרשנו אלו חטאות והאשמות, שכן חטאות והאשמות הן חובה ונדרשות מיד האדם. עולות ושלמים שהתורה חייבה בהבאתם, ובכלל דרשה זו החטאת והעולה והשלמים של נזיר, שהתורה חייבה את הנזיר בהבאתם, ולשם מה יש לנו צורך בהיקש לנדרים לדעת שיש בהם בלטה אחר? בתרץ את הגמרא יש צורך, מהו דתימה בלא היקש לנדרים, היה באפשרותך לומר חידוש הוא לכולה שמצינו שחידשה תורה בנזיר, שמיוחד דווקא לנזיר כפי שמסבירה הגמרא בהמשך, וייתכן שכמו כן הוא קל דינו גם לגבי האיסור של בלטה אחר עם אחר בהבאת קורבנותיו, לכן יש לנו צורך ביקש ללמדינו, שבדיני קורבנותיו הוא שווה לשאר חטאות ועולות ושלמים, והוא עובר בבלטה אחר. ומפרש את הגמרא את כוונת התירוץ האמור, מהי חידוש, איזה חידוש לכולה, מצינו בנזיר שמחמתו היה באפשרותנו לומר שאין קורבנותיו בכלל הדרשה, כי דרוש ידרשנו, הילי מה אם תאמר משום דלא מדפיס לי, שאין נתפס חיוב להביא חטאת נזיר בנדר, שמי שאינו נזיר ונדר להביא חטאת נזיר לא אמר כלום, שאין חטאת נזיר בא בנדר או בנדבה, והיא רק באה בתור חובה, דוחה הגמרא ואומרת שאין זו סיבה שלא לעבור בבלטה אחר, שהרי, כמו כן, חטאת חילב, חטאת שבאה לחפר על אכילת חילב בשוגג, סתם חטאת שבאה על שגיגת דבר שזדונו כרת קרויה חטאת חילב, וזאת משום שאיסור חילב סמוך לפרשת החטאת, שנאמר בספר ויקרא פרק ג' פסוק י' ז', כל חילב וכל דם לא תאכלו, ובסמוך נאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם. אז חטאת שבאה לחפר על אכילת חילב בשוגג, יש לה כולה זו שאין מדפיסה בנדר, שאין נדר להתחייב בה תופס, ומי שלא אכל חלב ואמר הרי עליי חטאת חלב לא אמר כלום, ואף על פי כן המחויב בה והתאחר בהבאתה, עובר עליה בבלטה אחר. אלא מפרשת הגמרא באופן אחר, כך יש להשיב על שאלתך, איזה חידוש לכולה מצינו בנזיר? מהי חידושי? מה החידוש שמצינו בנזיר שמחמתו יש לנו לומר שאין קורבנותיו בכלל הדרשה, כי דרוש ידרשנו שעוברים על בלטה אחר? סל כדאי תחמינה משום שהיה עולה בדעתך לומר, הועיל ואם אמר הרי אני נזיר, אפילו אם אמר שנזירותו היא רק מן החרצן, מהגרעין של הגפן בלבד ולא משאר איסורי נזירות. אבי נזיר לכל, הוא נחשב נזיר לכל איסורי הנזירות, מה שאין כן בנדרים, אינו נאסר רק במה שנדר. ומשום החידוש הזה, אימה לא לעבור עלי, לא יעבור על קורבנותיו אם איחר להביאה משום בלטה אחר, כמה שמלן. משמיע לנו ההיקש ההשוואה לנדרים, שאף בקורבנות נזיר יש משום בלטה אחר. דוחה הגמרא ואומרת שהפירוש הזה אינו לדברי הכל. אניחא למאן דאמר, תירוץ הזה יהיה מובן רק למאן דאמר, כי נזיר מן חרצן, אבי נזיר לכל, כשמקבל על עצמו להיות נזיר מהחרצן בלבד, בכל זאת הוא נזיר לכל. אז אכן יש בנזירות חידוש שאינו בשאר נדרים. אלא לרבי שמעון דאמר, אינה מקבל על עצמו נזירות, נעשה נזיר עד שיזיר מכולן. ואם לא אסר את עצמו אלא מן החרצן בלבד, אינו נעשה נזיר כלל. מה יקל למימר, איזה חידוש יש לומר כאן בנזירות שאינו בשאר נדרים? ועוד דוחה הגמרא את עצם הסברה בפירוש האמור, הרי גם לחכמים הסוברים שנעשה נזיר לכל, היי חידוש לחומראו, הרי זה החידוש בא להחמיר על הנזיר, ומדוע שמשום כך נקל בו לעניין בלתי אחר? אלא מסיקה הגמרא כך יש להשיב על שאלתך, מהי חידוש אי? מה החידוש של נזיר לכולה שמחמתו יש מקום לומר שאין בקורבנותיו איסור בלתי אחר? משום דסל כדאי דחמינה, היה עולה בדעתי לומר אויל. ואם גילח שערות ראשו על אחת משלושתן, תכף אחר שחיטת אחד משלושת הקורבנות שהנזיר מחויב בהם חטאת עולה ושלמים, יצא ידי חובת תגלחתו ואינו צריך לחזור ולמנות ולגלח כדי שיהיה גילוח אחר הקרבת שלושתן, אלא הוא מותר בשתיית יין ותומה למת מיד אחרי הגילוח ואחר כך יקריב את יתר הקורבנות, וכמו כן לא לעבור עלי, לא יעבור על איחור קורבנותיו בבלת האחר אף אם לא הביא אף אחד מהם. כמה שמלן משמיעינו ההיקש של נזירות לנדרים שהנזיר עובר על איסור זה באיחור קורבנותיו. והיא בית אימה, חוזרת הגמרא לפרש את החידוש שבנזיר כדרך שפרשה בתחילה. אם תרצה אמור, מהי חידושי? מה החידוש של נזיר לכולם? משום שלא מדפיסו לחטאת נזיר בנדר. שמי שאינו נזיר ואמר חטאת נזיר עליי, אין דיבורו תופס ולא אמר כלום, לפי שאין קורבנותיו באים בנדר ובנדבה, אלא לשם חובתו בלבד. ועד הקקשי עלך, מה שהיה קשה לך על הפירוש הזה, שהרי גם חטאת חילב, חטאת שבא לחפר על אכילת חילב בשוגג, דומה לזה שאינה בא בנדר ונדבה, ובכל זאת, אם הוא יתאחר בהבאתה, כשהוא עבר ואכל חילב בשוגג, אז הוא עובר בבלת האחר, אני אענה לך ששונה חטאת חילב מחטאת נזיר, משום דקאתיה לכפרה. החטאת חילב באה לחפר על חטא שנעשה בשוגג, ועל כן, על אף שמצינו בקולה, אינה נתפסת בנדר ונדבה, כיוון שמצווה להביאה לחפר עליו, אז ראוי הוא שיעבור על בלת האחר. אבל חטאת נזיר למאי עתיה? לצורך איזה כפרה באה? שאינה אל החיוב בעל מה שחייבתו התורה לנזיר להביאה? כי אפילו למאן דאמר לקמן בדף י' עמוד א' שנזיר נקרא חוטא מפני שצייר את עצמו מן היין, מכל מקום אינו חוטא גמור, ועיקר קורבנו לא בא לכפר על החטא הזה, אומר הר"ן. על כן לולא ההיקש לנדרים, כיוון שאינה באה החטאת של הנזיר בנדר ונדבה, הייתי חושב שהיא שונה משאר הקורבנות ואין בה איסור בלתי אחר, לכן צריך את ההיקש לנדרים להגיד שגם אם הנזיר לא הביא את קורבנותיו בזמן, הוא עובר בבלתי אחר. מקשה הגמרא, וריחתת יולדת דלא עתיה לכפרה, ועבר עליה משום בלתי אחר. היולדת נתמת בתומת לידה שבעת ימים ללידת הזכר ושבועיים ללידת נקבה, ואף לאחר שנתארה מתומתה, עדיין היא אסורה בתרומה וקודשים עד מלות ימי טהרתה, 40 יום לזכר ו-80 יום לנקבה. ובמלות ימים אלו אמי עשירה עליה להביא כבש בין שנתו לעולה ובין יונה ותור לחטאת, ואם היא ענייה מביאה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. והחטאת לא באה לכפרה על שום חטא, ואפילו לרבי שמעון שאומר במסכת נידה בדף למדה לפעמוד ב' שהיא הולדת היא חוטאת, משום שבשעה שהיא קוראת ללדת הרי היא קופצת ונשבעת שלא תזדקק יותר לבעלה, ואחר כך היא עוברת על שבועתה זו, מכל מקום עיקר הקורבנה לא באה משום חטא זה, שהרי אפילו אם יודעת בעצמה שלא היה לה עירור של שבועה, בכל זאת היא מחויבת בחטאת יולדת, מסביר הר"ן. ובכל זאת עוברת יולדת שהתאחרה בהבאת חטאתה משום בלתי אחר, על אף שאין עליה שום מקש. מדרצת הגמרא, היא חטאת יולדת קשר יאללה למיכל בקודשים, עתירה הבאת קורבן החטאת את היולדת באכילת קודשים, שכן היולדת אסורה באכילת קודשים עד להקרבת חטאתה, ועל כן עוברים עליה בבלתי אחר, מה שאין כן בחטאת נזיר שאינה מתירה כלום. על כן לולא ההיקש לנדרים היה מקום לפתור מאיסור בלתי אחר. ואף על גב שגם חטאת נזיר מתירתו בשתיית יין, מכל מקום אין בשתייה הזו משום מצווה. ויין של קידוש והבדלה אינו מן התורה אלא מדברי סופרים, אומר המאירי. ולכן לא מסתבר לחייבו בבלתי אחר משום עיקוף שתיית היין. מה שאין כן באכילת קודשים שהיא מצווה, כגון אכילת הפסח שאף נשים מצוות עליה. על כן איחור בהבאת הקורבן המתיר אכילה זו, יש בו משום בלתי אחר. חוזרת הגמרא לפרש את דברי הברייתא לילה דנה בהיקש נדרים ונזירות. נאמר בפרשת נדרים בספר במדבר פרק למד, לגבי נערה שהיא ברשות אביה. ואם איני אביה אותה ביום שומעו, כל נדריה ועשריה אשר אסרה על נפשה לא יקום והשם יסלח לה, כי איני אביה אותה. וכן נאמר שם, בפסוק י' ג' לגבי אשת איש, ואם אפר יפר אותם אישה ביום שומרו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולאיסר נפשה, לא יקום, אישה אפירם והשם יסלח לה. ומכאן שאב מפר נדרי ביתו והבעל מפר נדרי אשתו. אומרת הגמרא, אמר החכם, שנינו בברית האומה נדרים האב מפר את נדרי ביתו הנערה ובעל מפר את נדרי אשתו, אף נזירות. האב מפר את נזירות ביתו הנערה ובעל מפר את נזירות אשתו. שואלת הגמרא, למה לי ללמוד דין זה מהקשה? למה ללמוד את הדין הזה מהקש? תיתי, יבוא הדין וילמד במה מצינו מנדרים. שכשם שמצינו בנדרים שהאב והבעל מפרים נדריה, כמו כן בנזירות יכולים האב והבעל להפר את נזירותה. ואין כוונת הגמרא למה מצינו דווקא, אלא כוונת הגמרא שהנזירות היא בכלל נדרי עינוי נפש, ומסברה יש לומר שאפי בכלל דין הפרה. תרץ את הגמרא, דיל מגבי נדרים הוא דמייפר משום דלא אית לקיצותה, שם הכוח ההפרה שניתן להם הוא לגבי נדרים דווקא, כי נדר אין לו קצבה, שהנודר בסתם בלא לפרש לכמה זמן יהיה הנדר, אזי קיים עליו לעולם הנדר, וכידי שזו שנדרה לא תצטער בביתו לעולם, נתנה לו התורה זכות הפרה. אבל גבי נזירות דאית לקיצותה, שיש לה קצבה על הנזירות, לסתם נזירות 30 יום בלבד, אימה לא, אולי לא נתנה התורה דין הפרה על צער מועט זה. על כן כמה שמלן מלמדנו היקש מנדרים שגם בנזירות נתנה להם התורה זכות הפרה, שהגם שיש לחלק ביניהם אין משיבים על היקש, לא פורחים את היקש. וטעם הדבר שסתם נזירות ל-30 יום מבואר במסכת נזיר בדף ה', אמר רב מתנה, אמר קרא, נאמר בפסוק הדו שיהיה, יהיה בגמטריה 30. בר פדה אמר כנגד מספר הפעמים שמוזכר בתורה בפרשת נזיר המילים, נזיר נזרו שהם 30 חסר אחת. וכותב הראש, נראה שקבלה הייתה בידם, אלא שמצאו להסמכתה מן הפסוקים, שהרי גמטריה אינה אחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. הסוגיה שלפנינו דנה בדין ידות נדרים. יד היא לשון מושאלת ומשמעותה בית יד, מקום אחיזה כדוגמת ידיות הכלים שעל ידן אוחז ומטלטל את הכלי, וכך הן הידות בנדרים, שאף אם ביטא הנודר בשפתיו רק את מקצת דיבור הנדר, די בכך וכל נדרו, שכן אותו מקצת דיבור הוא בית יד ואחיזה לדיבור של הנדר כולו. ומצינו שתי דרגות בידות נדרים. א', ידיים מוכיחות, שניכר ומתפרש מתוך מקצת דיבורו עניין הנדר, ואף שעצם דיבורו סובל פירוש נוסף. רק הפירוש ההוא צד רחוק הוא ואינו מסתבר, אבל אם אין אפשרות לפרש את דבריו אלא בעניין הנדר, זה לא יד, אלא עיקר לשון הנדר. ב', ידיים שאינה מוכיחות, שהפירוש האחר גם כן מסתבר ואינו צד רחוק. בידיים שאינה מוכיחות נחלקו תנאים והאמוראים בהמשך הסוגיה, האם נחשבות לדיבור של נדר, או מאחר שאין הכרח גמור לפרש אמירתו בעניין הנדר, אין הידיים נחשבות לדיבור של נדר, ולכן, אף אם כיוון בליבו לעניין הנדר אינו חל, שכן הלכה היא, גמר בליבו צריך שיוציא את הנדר בשפתיו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את מסכת נדרים, לאל בדף בית עמוד א', האומר לחברו, מודר אני ממך, מופרשה אני ממך, מרוחקה אני ממך, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, אסור. ודנה הגמרא באיזה אופן נחשבות לשונות אלו לידות נדרים. אמר שמואל, בכולן, בכל שלושת הלשונות הראשונות המוזכרות במשנה, מודרני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, אין חל הנדר בלשונות הללו כמות שהן, עד שיאמר, עד שיוסיף לכל אחת מהן את המילים שאני אוכל לך, או שאני תואם לך. כגון שיאמר, מודרני ממך שאני אוכל לך, או מודרני ממך שאני תואם לך. וכן צריך הוא להוסיף מילים אלו אם נודר בלשון מופרשני ממך, או מרוחקני ממך. והמילים שאני אוכל לך, שאני תואם לך, השנויות במשנה, אינן דין בפני עצמן, אלא הן מתייחסות למילים מודרני, מופרשני ומרוחקני, ומצטרפות עליהן. כך אומר הרן ומוסיף השיטה מקובצת בשם הריטב"א, שאף שהמילה מודרני לא מעלה ולא מורידה, שכן אף בשאני אוכל לבד חל הנדר, נקטה המשנה מודרני להשמיענו את עצם דין שמואל שאין בלשון הזו לבד משום נדר, עד שיאמר גם שאני אוכל לך. אבל אם אמר מודרני ממך ומופרשני ממך ומרוחקני ממך בלבד, בלא תוספת המילים שאני אוכל, שאני תואם, אין הנדר חל. ולסברת הגמרא לעת עתה, לדברי הכל אין באמירה הזו משום ידות נדרים, ואף אין לו תורת ידיים שאינה מוכיחות, שכן אין בדבריו שום משמעות אמורה על כך שבכוונתו לאסור עליו בדיבורו את הנעתו מחברו. כך מסביר הרן. מקשה הגמרא על דברי שמואל מברייתא, מי טיבי. נאמר בברייתא, אומר לחברו, מודר אני ממך, או שאמר לו מופרשה אני ממך, או שאמר לו מרוחקה אני ממך. הרי זה אסור, הנודר אסור, בהנאה מחברו, וכן אם אמר לו שאני אוכל לך, או שאמר לו שאני תואם לך, הרי זה אסור. משמע מדברי הברייתא שהנדר חל גם בלשון מודרני או בלשון מופרשני או בלשון מרוחקני לבד, ולא תוספת המילים שאני אוכל או שאני תואם, שכן הברייתא שונה לאחר שלושת הלשונות הראשונות, הרי זה אסור, וחוזרת וכופלת זאת לאחר שני הלשונות האחרונות. ואם כשיטת שמואל שצריך להוסיף לשלושת הלשונות שאני אוכל לך שאיני תואם לך, לא היה לו להזכיר אסור, אלא לבסוף. זה הקושיה על שמואל, ויש להקשות לסברת המקשה, איך ייתכן שלשון שאני אוכל לך יועיל, הרי אפשר לפרש את דבריו לחיוב ולא לשלילה, כלומר שיוכל משל חברו, ולא שימנע מכך ואין כאן יד לנדר. אומר הרן שההסבר הוא שאם בכוונתו לאכול מחברו היה אומר אוכל לך, ומכך שאוסיף שאני מוכח שבכוונתו לומר מה שאני אוכל משלך יחול עליו חלות מסוימת, דהיינו שיחול על זה קונם. מתרצת הגמרא שתי הבבות שבברייתא אינן שנויות כל אחת כדין בפני עצמו, אלא הבבה השנייה מפרשת את הראשונה. ואחי קטני, כך היא כוונת התנא. במה דברים אמורים שבלשון מודרני ומופרשני ומורחקני חל הנדר ואסור? דווקא אומר ביחד עם זה את המילים שאני אוכל לך שאני תואם לך, ולפי זה עולים דברי הברייתא בקנה אחד עם דברי שמואל. חוזרת הגמרא ומקשה על דברי שמואל מכוח ברייתא אחרת, והתניא איפכא, שנינו בברייתא אחרת השונה את אותם הדינים האמורים בברייתא הקודמת אבל בסדר הפוך, האומר לחברו שאני אוכל לך או שאני תואם לך, הרי זה אסור, וכן האומר לחברו מודרני ממך, וכן אם אומר מופרשני ממך, או מרוחקני ממך, הרי זה אסור. הרי לנו שבאמירת מודרני ממך חל הנדר גם בלא התוספת של המילים שאני אוכל לך. שלא ייתכן לפרש בברייתא הזו כדרך שפירשנו בברייתא הקודמת שהמילים שאני אוכל לך, שאני תואם לך, הם ביאור למודרני, מופרשני, מורחקני והכל דין אחד, שכן בברייתא הזו המילים שאני אוכל לך, שאני תואם לך, נשנו תחילה. וכן אין לומר בכוונת הברייתא שאינו נאסר באומרו שאני אוכל לך בלא שיוסיף מודרני ממך, שכן אין חולק על כך שדי במה שאומר שאני אוכל לך לבד כדי לאסור. מתרץ את הגמרא גם בברייתא הזו הכל דין אחד, ששתי הבבות כרוכות זו בזו, וגם היא באה להשמיע את הדין שלמדנו בברייתא הקודמת, שמודרני לחוד אינו מועיל. ותני אחי, כך תשנה אותה את הברייתא. הוא כבר אמר קודם מודרני, כלומר, אגם שכבר אמר מודרני, בכל אופן כדי שיחול הנדר צריך שיאמר גם שאני אוכל לך או שאני תואם לך, אבל בלי התוספת הזו, שלא אמר אלא מודרני ומופרשני ומורחקני בלבד, אינו כלום, וכדברי שמואל. והתוספות מפרשים שעיקר חידוש הברייתא הוא, שאף על פי שהתחיל במודרני ממך, שאינו לשון המועיל לאסור, מכל מקום אם גמר בלשון המועיל של שאני אוכל לך, חל הנדר. ואין תחילת הדיבור מקלקל את משמעות סוף דבריו. מקשה הגמרא יחים כדבריך שחידוש הברייתא הזו היא כחידוש הברייתא הקודמת, היינו רישא, ואין הכוונה לרישא ממש, שכן שתי הברייתות הן ברייתות נפרדות, אלא הכוונה באומרו רישא, מאחר שהברייתא הראשונה הובאה בגמרא לפני השנייה, הוא קורא לרישא. אז אם כדבריך שחידוש הברייתא הזו היא כחידוש הברייתא הקודמת, היינו רישא, ומדוע הפכה הברייתא הזו את סדר הדברים ושנתה את הבבה של שאני אוכל לך קודם הבבה של מודרני ממך? והרי דוחק הוא לפרש את הברייתא כדברי שמואל בסדר של הדברים הזה, והיה גם לברייתא הזו השנייה לשנות קודם מודרני ממך ואחר כך שאני אוכל לך כמו שנשנו בברייתא הקודמת. ובכך היו מתפרשים הדברים כשיטת שמואל באופן ברור יותר. ועוד מקשה הגמרא, אסור אסור למה לי למתני? לצורך מה שנה התנא בברייתא את תיבת אסור פעמיים? והרי אין מקום לתיבת אסור בסוף הבבה השנייה, שהרי לא נאמר בסעיף ההלכה נוספת אלא היא חלק מן הרישא, וכאמור לאל שהכל דין אחד הוא, שמודרני לחוד בלא שסיים במילים שאני אוכל לך אינו כלום. מכוח קושיות אילו מסיקה הגמרא שאי אפשר לפרש בדברי שמואל שיצריך שיסיים שאני אוכל לך שאני תואם לך, משום שסובר שבמודרני לחוד אינו נדר, שכאמור מן הברייתות מוכח לא כן. ועל כן מפרשת הגמרא את דברי שמואל באופן אחר. שני עניינים יש בנדרים שבין אדם לחברו. א', נדר שבו אוסר אדם על עצמו את ממון חברו או שכולל שלא יהנה מחברו. ב', נדר שבו אוסר את ממונו על חברו, שאוסר שחברו כלל לא ייהנה ממנו. כשאדם אומר לחברו שאני אוכל לך, אוסר בזאת את ממון חברו על עצמו, את מאכלו של חברו על עצמו, ולא את ממונו על חברו. אבל כשאומר לחברו מודרני ממך או מודרני ממך, שני העניינים כלולים בדיבורו. שכן משמעות מודרני או מודרני כוללת גם את עצמו וגם את ממונו. כלומר, גופי וממוני מודרים ענה אסורים ליהנות ממך. ומשמעות ממך כוללת שלא ייהנה מגופו של חברו וגם לא מממונו של חברו. ומאחר שלא ייתכן לפרש בכוונתו שאוסר על נכסיו מי ליהנות מחברו, שהרי הנכסים אינם בני איסור הנאה, נמצא בהכרח שכוונתו היא שגם לחברו יהיה אסור ליהנות ממנו ומנכסיו. ולפי זה יוצא שכשנאמר בבבא הראשונה במשנה, שאומר לחברו מודרני, מופרשני, מרוחקני ממך, חל הנדר, היינו שהן הוא והן חברו אסורים ליהנות זה מזה. ואילו בבבא השנייה, כשאמר לו שאני אוכל או תואם לך, אסור, היינו שרק הנודר לבד אסור וחברו מותר. ואם כן קשה, מדוע אמרה המשנה אסור רק בסוף הבבא השנייה, ומשמע שבשתי הבבות רק אחד מהם אסור, וסברה הגמרא שבדבר הזה התקשה שמואל. ולכן מתרצת הגמרא, אלא כך אמר שמואל, מה שמשמע ממשנתנו שבמודרני ממך רק הוא נאסר, אבל חברו מותר, טעם הדבר, משום דאמר שאני אוכל לך או שאני תואם לך, בנוסף לאמירתו מודרני ממך. ועל כן הוא דאסור, דווקא הוא בלבד נאסר, ואילו חברו מותר, שכן הלשון שאני אוכל, מורה על כך שרצונו לאסור את עצמו ולא את חברו. אבל אם אמר לחברו מודרני אימך לחודי, אמר לחברו מודרני ממך לבד, בלא שאוסיף שאני אוכל לך או שאני תואם לך, שניהן אסורים ליהנות זה מזה. כיוון שהנודר בלשון מודרני ממך, כוונתו לומר שאני נאסר ליהנות בשלך, ואתה נאסר ליהנות בשלי, כמבואר לעיל. ומביאה הגמרא סמך לדין האמור שבמודרני ממך בלא תוספת שניהם אסורים, כי יד אמר רבי יוסי ברבי חנינה, כמו שמצינו, שאמר רבי יוסי ברבי חנינה, האומר לחברו מודרני הימך, שניהן אסורים ליהנות זה מזה. אבל בברייתות שהביאה הגמרא לעיל כדי להקשות על שמואל, שנויה כל בבא כדין בפני עצמו, ובין באמירת מודרני ממך לבד, ובין באמירת שאני אוכל לך לבד, חל נדרו. אבל לא ירווה הברייתא את שתי הברבות, אלא אמרה אסור על כל בבא בפני עצמה, לפי שאין שני האיסורים שווים. כי בלשון שאני אוכל לך הוא אסור וחברו מותר, ובמודרני ממך, בינו ובין חברו, אסורים אחד ליהנות מן השני. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים ג' וד' במסכת נדרים, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין לומדים ידות נדרים? שאלה שנייה, מדוע אין פסוק ללמוד ממנו שכינויי נזירות כנזירות? שאלה שלישית, האם האב יכול להפר נזירות ביתו ומניין? שאלה רביעית, מה הפירוש נזירות חלה על נזירות? שאלה חמישית, מה לומדים מהפסוק יכול היוצא מפיו יעשה? שאלה שישית, לעניין מחל בל יחל בנזירות? שאלה שביעית, באיזה אופן שייך בל תאחר בנזירות? 4 אופנים אנחנו מחפשים. שאלה שמינית, נזיר שנטמע במזיד, על כמה לאווים הוא עובר ומה הן? שאלה תשיעית, מדוע צריך לימוד מיוחד לבל תאחר בקורבנות נזירות? והשאלה האחרונה, מדוע לא לומדים שבעל מאיפר נזירות על ידי מה מצינו מנדרים? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות שלמדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית, בשני דפינו היומיים, דפים ג' וד' במסכת נדרים, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא ענקית, עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום, והיום אנו לומדים בסייעתא דשמיא 4 משניות, לערב שבת ושבת פרשת נוח. אוחזים אנו בסדר זרעים, מסכת עורלה, פרק ג', משנה ח'. במשנה הקודמת הובאו דברי חכמים שרק 6 דברים ולפי רבי עקיבא 7 דברים אוסרים את תערובתם בכל שהוא. מקבילה עכשיו המשנה את הדין הזה ואומרת, כיצד נוהג הדין האמור במשנה הקודמת, שדברים חשובים אינם מתבטלים, זה רק שם שלימים, שאז יש בהם חשיבות, אבל אם נתפצעו האגוזים, או שנתפרדו הרימונים לגרגירים נפרדים, נתפתחו החביות הסתומות, נחתכו הדלויים, נתפרסו, נחתכו לפרוסות הכיכרות, בטלה חשיבותם, ולכן יעלו באחד ו-200 מבטלים, כשיש 200 כנגדם, כדין ביטול אורלה וכלי הכרם. מסכת אורלה, פרק ג', משנה ט'. המשנה מלמדת את דין ספק אורלה בארץ ישראל ומחוץ עליו, ואגב כך תלמד המשנה גם את דיני ספק כלי הכרם. אומרת המשנה, ספק אורלה פירות שיש בהם ספק אם הם אורלה, כגון שבאו מגינה שיש בה אילנות זקנים וצעירים, ואין ידוע מאיזה אילן נקטפו הפירות הללו. אם הספק הרע בארץ ישראל אסור, מפני שאורלה אסורה בארץ ישראל מן התורה, וספק תורה להחמיר. ובסוריה, שהיא הארץ שכבשה דוד המלך וצרפה לארץ ישראל ואין בה קדושה כמו בארץ ישראל, ספק אורלה מותר. אולם לא הותר לקנות בסוריה פירות שהם ספק אורלה, אלא מחוץ לגינה שיש בה פירות אורלה. אבל במקום הגינה עצמה שידוע שיש בה אילנות של אורלה אסור לקנות. ובחוץ על הארץ, שאין בה כלל קדושת ארץ ישראל, אף על פי שנוהג באיסור אורלה מהלכה למשה מסיני, כמו שהתבאר בהמשך המשנה, מכל מקום ספקה קל יותר שיורד ולוקח, מותר לרדת לתוך הגינה שיש בה פירות אורלה ולקנות פירות מן הנוכרי, ובלבד שלא יראינו לוקט, שלא יראה הקונה את הנוכרי כשהוא תולש את הפירות שמוכר לו, ורק אם הפירות כבר נלקטו מותר לקנותם ממנו, אפילו בתוך הגינה. אומרת המשנה, כרם שנטוע בו ירק סמוך לגפנה ויש בו גם ירקות שאינם סמוכים לגפנים, ונמצא שחלק מן הירקות שבכרם אסורים משום כלי הכרם, וירק נמכר חוצה לו סמוך לכרם בארץ ישראל אסור, מפני שיש להניח שהירק בא מן הכרם הסמוך, ומאחר שכלי הכרם אסורים בארץ ישראל מן התורה, יש להחמיר בספיקם. ובסוריה, שאין בקדושת ארץ ישראל, מותר לקנות ספק כלי הכרם כשהם מחוץ לכרם, כמו לגבי ספק אורלה, ובחוץ על הארץ מקלים יותר בספק של כלי הכרם, שאף יורד אנוכי לכתחילה אל הכרם ולוקט ירקות עבור ישראל, ומותר לישראל לאוכלה, מאחר שאינו יודע אם הם מהירקות האסורים, ובלבד שלא ילקוט הישראל מהירקות האסורים ביד, וכן שלא יראה אנוכי כשהוא לוקט עבורו מהירקות האסורים. בדרך כלל מצוות התלויות בארץ נוהגות רק בפירות הגדלים בארץ ישראל, והמשנה מלמדת על כמה מצוות היוצאות מן הכלל הזה, ונוהגות גם בחוץ לארץ. אומרת המשנה, החדש תבואה מן היבול החדש לפני שהקריבו את קורבן העומר, אסור מן התורה בכל מקום, גם בחוץ לארץ, והאורלה אסורה בחוץ לארץ, מההלכה למשה מסיני, והקילה עם כלי הכרם אסורים בחוץ לארץ, מדברי סופרים, דיינו מדרבנן. זוהי המשנה חותמת את מסכת אורלה, ועכשיו אנחנו עוברים מחיל אל חיל אל מסכת ביקורים, שהיא המסכת החותמת את סדר זרעים, הסדר הראשון משישה סדרי משנה. מצוות ביקורים כוללת שתי מצוות, א', הבאת הביקורים למקדש, ב', קריאת פרשת ביקורים. אבל לא כל מי שיש לו פירות בשדה הוא חייב בהבאת ביקורים או במקרא ביקורים, ומשנתנו פותחת בהקדמה כללית בעניין הזה. מסכת ביקורים פרק א' משנה א', אומרת המשנה, יש מביאים ביקורים וקוראים את פרשת הביקורים, יש מביאים ביקורים ולא קוראים את פרשת הביקורים, ויש אינם מביאים ביקורים בכלל. מבארת המשנה, אילו שאינן מביאים ביקורים כלל, הנוטע אילן לתוך שדה שלו ויבריך, כלומר כפף ענף מן האילן ותמנו באדמה והוציא את ראש הענף לתוך של יחיד או של רבים, לתוך רשות של חברו או של רשות הרבים, וכן המבריך מתוך של יחיד או מתוך של רבים שכפף ענף מאילן הנטוע ברשות חברו או ברשות הרבים והוציא את ראשו לתוך שדה שלו, וכן הנוטע אילן לתוך שלו והבריך ממנו ענף והוציאו לתוך שלו, ודרך היחיד ודרך הרבים באמצע, כלומר שהיו לו שתי שדות שביניהם עוברת דרך היחיד או דרך הרבים, והבריך משדה אחת לשדה השנייה מתחת לדרך שביניהם, הרי זה אינו מביא ביקורים, לפי שבכל המקרים הללו האילן יונק מרשות שאינה שייכת לו. רבי יהודה אומר, רבי יהודה חולק לגבי המקרה האחרון ודרך הרבים באמצע, כזה דיינו במקרה האחרון במשנה שיבריך מתוך שדה שלו לתוך שדה שלו, ודרך הרבים מפסיקה בין שתי השדות, מביא ביקורים לפי שיש לו רשות לחפור מתחת לרשות הרבים, כל זמן שהחפירה אינה מפריעה למעבר הרבים. מסכת ביקורים פרק א' משנה ב', מבארת המשנה מהי סיבת הפטור בכל המקרים המנויים במשנה הקודמת. אומרת המשנה, מאיזו טעם אינו מביא ביקורים בכל שלושת המקרים השנויים במשנה הקודמת, משום שנאמר, ראשית ביקורי אדמתך תביא, מהמילה אדמתך למידים, שאין חיוב להביא ביקורים עד שיהיו כל הגידולים יונקים מאדמתך, והיות ובכל המקרים השנויים לאל היניקה היא גם מרשות שאינה שלו, אינו מביא ביקורים. מביאה המשנה דוגמאות נוספות למי שאינו מביא ביקורים, משום שהגידולים אינם מאדמתו. האריסין המקבלים שדות לעבדם תמורת חלק מסוים של היבול, והחחורות המקבלים שדות לעבדם תמורת סכום קצוב של פירות, והסיקריקרון רוצח שנתנו לו הבעלים קרקע כדי שלא יארגנו, והגזלן, כל אילו אין מביאים ביקורים מאותו הטעם המובל לאל, משום שנאמר ראשית ביקורי אדמתך, ובכל אילו הפירות גדלו בקרקע שאינה שלהם, לפיכך אינה מביאים ביקורים. זוהי המשנה היומית שלנו, שהיום הזה בסייעת הדשמי הגדולה סיימנו איתה את מסכת אורלה, ופתחנו מחיל אל חיל את המסכת החותמת את סדר זרעים, מסכת ביקורים. וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי ג' במרחשוון, ערב שבת קודש פרשת נוח תפשינפי ג', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את דפים ג' וד' במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה ולכל מיני דמיטב, יום ראשון ה' במרחשוון תשפ"ג, ונלמד דף ה' במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.